זה לא על דרך ברוש, אבל זה כן, זה מתקשר לנושא שלנו. אנחנו עוסקים במחלוקות. דיברתי קצת על ההשתלשלות ההיסטורית של המחלוקות, הזכרתי צורות הסתכלות שונות על המחלוקת, דיברתי בפעם הקודמת על המשמעות של הדעות השונות, האם שתיהן צודקות, רק אחת מהן, כן, סובלנות, פלורליזם והמסתעף. אני רוצה עכשיו קצת להיכנס לאיך בכלל נוצרת דעה. זאת אומרת, למה נוצרות דעות שונות? אני לא מדבר היסטורית, אלא שני אנשים מתווכחים. למה בעצם, או למה שיהיה ויכוח? התיאור בגמרא, מה שהרמב״ם מביא, ירושלמי, מה שהרמב״ם מביא, שתלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, ולכן בעצם התחילו המחלוקות, או דיברתי על זה קצת, שהתגבשו המחלוקות, היו מחלוקות אני מניח גם קודם, אבל התגבשו לכלל שני בתים שחולקים זה על זה בהרבה נושאים, ואיכשהו לא מצליח. או שיש לו איזשהו ערך מוסף לחומר שאותו הוא מעביר הלאה, כן, במרוץ השליחים הזה מדור לדור, בעצם היא מתרוקנת מתוכן למעשה. בגלל שזה ארטיפקט. זה שאתה לא צינור חלול, זה רק בגלל שמשהו השתבש. זאת אומרת, אם הצינור היה בנוי כמו שצריך, אז גם אם הוא לא היה חלול, הכל היה עובר אותו דבר. ההנחה, שכשאני שואל את השאלה, האם הצינור של המוסר אמור להיות חלול, או שיש בו חיכוך, כן, שהוא משפיע נופך משלו על החומר שהוא מעביר, מניחה שהתוצר אמור להיות תלוי בבן אדם, זאת אומרת, והשאלה היא, זה לגיטימי, ועד כמה צריך לנסות לנטרל את זה, אבל ההנחה היא שהתוצר בעצם, אם לא ננטרל את זה, הוא תלוי באדם. אבל אם באמת התיאור של הירושלמי, של הרמב״ם, שאומר שהדבר הזה הוא רק תוצאה של הידרדרות, של זה שאנשים בעצם נעשו פחות מיומנים, לא שימשו כל צורכם, שכחו את החומר, או את הכלים, כלי הניתוח, או את ההלכות עצמן, את התכנים עצמם. בכל מקרה, אז נוצרה בעיה שהיא בעיה שבדיעבד. זאת אומרת, אוקיי, כרגע יש לי בעיה שהחומר שעובר אליי הוא תוצר של האדם ולא באמת מה שניתן למשה בסיני. אבל זאת בעיה שנוצרה בדיעבד, באופן עקרוני זה בכלל לא היה אמור להעסיק אותנו העניין הזה. נכון שאחרי שהבעיה נוצרת, אתה צריך לטפל בה, בסדר, זה המצב. זה לא יעזור שבמצב אידיאלי זה לא היה אמור להיות, אנחנו לא במצב אידיאלי. אז עכשיו השאלה היא מה עושים עם זה. אבל אני הרי לא דיברתי על זה במישור של, אוקיי, מה עושים עם זה, זה נתון, מה לעשות עם זה. אלא אני שאלתי האם בכלל אנחנו מוכנים לראות בתורה שנוצרה על ידי בני אדם, תורה. עכשיו, מה זה נקרא תורה שנוצרה על ידי בני אדם? ברור שזה מניח באיזשהו מובן שאם הבן אדם שיצר את זה היה בן אדם אחר, אז התורה שנוצרת אולי הייתה אחרת. כי אחרת זה לא באמת תורה שנוצרה על ידי בני אדם. אם כל בני האדם היו מייצרים את אותה תורה, אז בסדר, אתה יכול להגיד שזה נוצר על ידי בני אדם, אבל זה לא ממש משנה. זאת אומרת, זה, בסופו של דבר, זאת התורה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא, היחידים צריך להגיע לידיעתנו, אם זה היה האדם הזה או האדם ההוא, זה לא ממש משנה. אם כולם מייצרים את אותו דבר. לכן, אני עכשיו רוצה לסגת צעד אחד אחורה מהדיון שעשינו עד עכשיו, ולשאול את עצמנו איך בעצם נוצרות מחלוקות. האם באמת זה איזשהו סוג של תקלה היסטורית? האם זה רק בעיה של, כמו שהירושלמי מתאר, פשטות זה מה שהם אומרים?
אפשר פה? יש, הרב, בשיעור הקודם אמרת שכמו רבי אליעזר, שהוא אמר להם, בשביל מה, איזה מקום יש לכלי ניתוח בכלל? אם זה רק צינור. מה יש לנתח בתוך הצינור הזה?
לא, אני מניח שהרי ברור שמשה רבנו לא העביר לדורות הבאים את כל הסיטואציות ואת כל היישומים שהתעוררו אי פעם. זה פשוט לא מעשי.
אז מה יש לו?
הוא העביר להם את העקרונות ואת ההלכות הבסיסיות. עכשיו, ההנחה היא שהיישומים הם משהו מכני לגמרי. זאת אומרת, היישומים זה רק לקחת את ההלכות שקיבלנו ולראות איפה זה מתיישם ואיך זה מתיישם, אבל באופן עקרוני זה אמור להיות אוניברסלי, לא תלוי בגורם שמקבל את ההחלטה. ברור שמשה רבנו לא אמר לנו בכל סיטואציה מה צריך לעשות.
אז בהכרח זה תורה של אנשים. זאת אומרת, אם זה תלוי בכלי ניתוח...
לא, אם למשל תחשוב שיש לך מחשב, בסדר? זה לא משנה, הרי איזה מחשב יעשה את החישוב. בסופו של דבר, תן לו את אותו input, התוצאה תהיה אותו output. זה לא משנה כלום. עכשיו, בהנחה...
לכל המקרים בעולם?
כן, ברור. אם האינפוט הוא אותו, אינפוט הזה?
לא, לכל המקרים.
שיבוש במחשב, מה זאת אומרת? ברור, אותה תוכנה, אותה חומרה, אותו אינפוט, אותו אאוטפוט.
אבל אם זה אותה חומרה, אותה תוכנה, זה צינור חלול.
זה בדיוק.
אבל זה לא.
מי אמר שלא? זה בדיוק השאלה. אם אתה אומר לי...
מהמאמר שהביא הרב עצמו. זאת אומרת, אם רבי אליעזר אומר להם, הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם שהוא תמה. מה, מאיפה אתה יודע? מה זאת אומרת, היינו שואלים אותך והיית אומר שהוא תמה?
בסדר, עכשיו, אתה מחזיר אותי למה שדיברתי כבר. אני אמרתי שאני חוזר צעד אחד אחורה. אני עכשיו חוזר צעד אחד אחורה. אני אומר, כל מה שדיברנו עד עכשיו בעצם הניח שהמוסר הוא לא צינור חלול. עכשיו השאלה היא, למה המוסר הוא לא צינור חלול? זאת תקלה?
לא, זה מציאות.
באופן עקרוני זה היה אמור להיות משהו אוניברסלי שפשוט עובר, זה בכלל לא משנה דרך איזה אנשים זה עובר, זה רק נתקלנו באיזושהי בעיה, ירידת הדורות, לא יודע מה, נוצרו שיבושים, לא שימשו כל צורכם, כל מיני דברים מהסוג הזה, או שבאמת יש משהו סובייקטיבי בחשיבה שלנו, בניתוח שלנו, שזה בילט אין שאנשים שונים יגיעו לתוצאות שונות. עכשיו, מה?
לפי דברי רבי
ישוע,
בתנ"ך, משתמשים בשני הוא סובר שבעצם לכתחילה התורה צריכה לקבל את הפרשנות היישומית של...
כן, אבל השאלה אם הדבר הזה הוא רק תוצאה של מצב שנוצר. התקלה הביאה לזה שאנחנו מייצרים תורות שונות. טוב, עכשיו השאלה היא מה לעשות. אז רבי יהושע אומר, אוקיי, בוא נהפוך את זה לאידאל.
משתמע, למרות שרבי אליעזר משתמע ש... הוא מעביר את הצינור, הוא מעביר דרך צינור.
אתה אומר שאם זה היה רק תקלה, אז מה אכפת לך? לך תשאל את רבי אליעזר, אצלו לא היו תקלות. הוא ידע בדיוק מה עבר מהדורות הקודמים. לכן אמרתי. לכן, ובאמת זה מה שאמרתי, בפעמים הקודמות היה איזושהי הנחה פשוטה שהדבר הזה הוא לא סתם תקלה, אלא זה כך זה וכך זה כנראה גם אמור להיות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם, וכנראה שהוא היה אמור לקחת בחשבון שאנחנו אנשים שונים עם מחשבות שונות, ונגיע לתוצרים פרשניים או יישומיים שונים. אבל מצד שני בירושלמי איכשהו כתוב שזה לא שימשו כל צורכם, וגם ברב הקדוש שלא שימשו כל צורכם. אז רבי יצחק קוטנר פה מדבר על העניין הזה, והטענה שלו זה שהוא, אני חושב שהוא אפילו מביא את המקור ברמב"ם, לא הסתכלתי עכשיו, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם, שגם הרמב״ם עצמו רואים בו במקום אחר שיש פה משהו שהוא כן אידאל, לא רק איזושהי תקלה. ויכול להיות שבמובן מסוים התקלה הזאת היא תקלה ששיבחה את התוצר ולא קלקלה אותו, זה יכול לקרות. יש לי חברותה שעבר, שתמיד כשהייתי מציע תירוץ לקושייה של רבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, אז הוא אמר לי, טוב, עכשיו יש לך שתי טעויות. רבי עקיבא איגר נשאר בקושייה בצריך עיון על הגמרא, זו טעות אחת. ואם אני השבתי את רבי עקיבא איגר, הרי ברור שלא ידעתי יותר טוב ממנו. אלא לכל היותר, עשיתי מספר זוגי של טעויות והגעתי לתוצאה הנכונה. זאת אומרת, אני מצליח להסביר את הגמרא. זאת אומרת, לפעמים השיבוש יכול להביא אותי לתוצאה טובה יותר, למרות שבאמת במקורו זה סוג של שיבוש. רק צריך לעשות מספר זוגי של שיבושים. כן, זה דרך משל, כמובן.
באמת כל תקנה בניסוי פיזיקלי מביאה אותך לתובנות חדשות.
נכון, יש הרבה פעמים, שאפילו במסורת ההלכתית יש שיבוש בגרסה. הזכרתי את זה, אני חושב פעם, יש הרמב״ם בהלכות שכירות נדמה לי. הרמב״ם כותב שם, הוא מדבר על חיוב של שומר עם הבהמה שנמסרה לך לשמירה, היא זיקה. כן, שכתוב בגמרא שהשומר חייב, אתה שומר עכשיו כמו בעלים. אני קיבלתי שמירה לשמור על הבהמה, לא לשמור מפני הבהמה. זאת אומרת, לא לשמור שהבהמה לא תזיק, אלא שהיא לא תוזק. אבל ההנחה הפשוטה בגמרא זה שמי ששומר על הבהמה שלא תוזק, אמור גם להיות אחראי שהיא לא תזיק. אתה נכנס במקום הבעלים, וזאת שאלה גדולה, למה? הרי אתה לא בעלים, וצריך שיהיה ממונו ושמירתו עליך, אבל זה הנחה פשוטה בגמרא. עכשיו, ברמב"ם כתוב לא כך. ברמב"ם כתוב שהשומר פטור. אולי אם לא תופסים את הבעלים, יש לו שם איזושהי הערה, אז יכול להיות שכן אפשר, אבל באופן עקרוני השומר פטור. אז כולם מהירים, זה נגד גמרות. אז מגיד משנה מציע איזשהו תירוץ. עכשיו, כשמסתכלים על הכסף משנה, בצד השני של הרמב״ם, אז הוא מביא שמה שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא, שהאבא שלו אמר שזה טעות סופר. טעות סופר, זה פשוט היה חסר שם כנראה איזה לא. לא, ברמב״ם. את הרמב״ם פשוט המדפיס, תא, בוחר הזצר. זאת אומרת, הרמב״ם מתכוון לכתוב את מה שכתוב בגמרא, ונפל שיבוש. אבל בסופו של דבר, אחרי שנפל השיבוש, המגיד משנה מצא איזשהו הסבר שמיישב את זה עם הגמרא. עכשיו, מה לעשות עם זה? נכון שאם לא היה נופל השיבוש הזה, המגיד משנה לא היה חושב על הרעיון הזה, ולא הייתה שיטה כזאת בהלכה. נפל השיבוש. אבל אחרי שנפל השיבוש, המגיד משנה אומר, מוכן לעמוד מאחורי זה.
זאת אומרת, אז יכול להיות שהרמב״ם לא אמר את זה,
בדיוק,
אבל אפשר, לא אפשר להגיד את זה.
כן? כן, אז נוצרה שיטה שלא הייתה נוצרת בלי השיבוש. אז זה דוגמה, למשל, למשהו שמראה לנו שמשהו שהוא בעצם שיבוש במהותו, לא אמור להיות טעות, אנחנו מנסים שלא תהיה טעויות
בהעתקה.
מה?
שכל דבר אפשר
להסביר. לא, זה המסקנה הצינית. אבל המסקנה האמיתית, אם אני באמת מתייחס ברצינות להסבר הזה, אז אני טוען שלא, התגלתה פה שיטה, שאם לא היינו, לא היה קורה השיבוש הזה, היא לא הייתה מתגלה. היינו מפסידים את השיטה הזאת בעצם. אתה יכול להחליט לא לפסוק כמוה, לא משנה לי, אבל התגלתה פה עוד שיטה הלכתית, שרק השיבוש יצר אותה. אני מניח שיש הרבה כאלה, דרך אגב. הרבה מאוד מהתירוצים ומכל הדברים של הראשונים ושל האחרונים.
יש לך דברים כאלה, שאת מה אומרת, אם הפסיף לא במשהו.
שיבוקים אתה, אבל אז מבטרים, אז לא מוצאים תירוץ. אומרים את זה בדרך כלל כשאין תירוץ.
כתוב כן, והוא אומרת לא, תגיד לא.
ברור, אבל זה להפך, זה בגלל שלא מוצאים תירוץ. אם היו מוצאים תירוץ, אז לא היו צריכים לתקן את הגרסה. לא היה צריך את החיסור המחסרה. זה ראייה שאי אפשר להסביר כל דבר כנראה. אם היה אפשר להסביר כל דבר, אף פעם לא היינו מגיעים לחיסור המחסרה ולא הוקים טוב.
אבל אני כל דבר שאפשר לתרץ, זה בסדר, זה כאילו, אפשר להגיד את זה שזה כחלק מהפסיקה.
כן, זאת אפשרות.
זה יכול להביא לידי אנשים שהנה, יש לי רעיון איך תרץ, זה ראש יהודי כזה.
זאת שיטה הלכתית. השאלה אם אתה לא תפסוק כמוה, אל תפסוק כמוה. אם זה נראה לך דחוק, אין בעיה.
אז אתה יכול להגיד
תפסוק כמוה. זה בדיוק הנקודה.
מצא תשובה שהוא אומר שהיא אמיתית.
אם בסופו של
תראה,
אם ההנחה היא שיש פה איזשהו יושר מינימלי. יכול להציע תירוץ דחוק, אבל
זה
כולם זיק מים.
כי באיגר שאומר תירוץ, זה ככה נראה לו.
נכון.
אז זה אומר שהתירוץ מחזיק מים. זה שיש לך הכרח לא מספיק. זה לא פיזיקה. אוקיי? נכון שבלי ההכרח לא הייתי מגיע לזה, אבל אחרי שיש את ההכרח, מצאתי ערוץ שבלעדיו לא הייתי חושב עליו. אגב, לפעמים פתאום אנחנו נגלה שהערוץ הזה הוא אפילו נורא הגיוני. זה איזושהי אופציה בגמרא שאולי לא היינו חושבים עליה לולי האילוץ, כי בקריאה הראשונה זה לא עולה, ואין סיבה לחשוב עוד פעם. אבל במחשבה שנייה, לפעמים אנחנו יכולים אפילו לגלות שזה יותר הגיוני מהאופציה הראשונה. זה גם יכול לקרות. ואז בכלל זה יכול אפילו להיות להלכה, אבל אפילו אם לא. ברמה העקרונית אנחנו רואים שנוצר פה עוד ערוץ פרשני שלא היה נוצר בלי הטעות הזאת.
אין איזה שלב אתה יכול להגיד, תשמע, זה מוגזם כאילו לפרט ככה?
או שיש, אם התירוץ הוא דחוק. אם התירוץ הוא דחוק, אני לא אקבל אותו גם אם הוא נוצר. אני לא אמרתי צריך לפסוק עכשיו כמו מגיד משנה. אבל כן אפשר להגיד אותו בשיעור, זאת אומרת, בתור אחת האופציות. לפעמים הוא אפילו יהיה יותר הגיוני מהאופציה השנייה, רק לא היינו חושבים על זה אילו לא הייתה פה, לא היה פה השיבוש הזה. אחרי אבל שזה קרה, פתאום גילינו אופציה מאוד מעניינת. ואת יש הרבה פעמים ברמב״ם, יש סתירות בין הרמב״ם לגמרא. בסדר? אז כן, הספורט הלאומי זה ליישב את הרמב״ם, נכון? עם הגמרא. אף פעם הוא לא כותב כמו הגמרא. אז אנחנו, הספורט הלאומי זה ליישב את הרמב״ם עם הגמרא. עכשיו, הרבה פעמים כשאתה חושב מספיק טוב, המוח היהודי, כידוע, הוא כבר מיומן בעניינים האלה, אחרי שאתה חושב מספיק טוב, אתה פתאום מגלה אופציות מדהימות בלפרש את הגמרא. אתה לא היית מעלה בדעתך לפרש ככה את הגמרא. אבל אחרי שאתה עלית על זה, זה פירוש נהדר. לפעמים הוא אפילו יותר משכנע מהפירושים שחשבת עליהם בהתחלה. היו לי כבר כמה מקרים כאלה. אבל לא הייתי מעלה בדעתי להגיד פירוש כזה אם לא הייתי מגלה את הרמב״ם הזה. אגב, פה זה לא שיבוש, אני רק מביא את זה כדוגמה למכניזם. זאת אומרת, אני אמר זה שיבוש, יכול להיות זה פירוש נכון ברמב״ם, באמת ככה הרמב״ם למד.
תגידי רק את המכניזם אבל.
מה?
רק את המכניזם, אין לך, כי אין לך פידבק ליבוד. אני מכיר מהרב אפילו, בטעם הדקרה שהוא הביא שם את הרמב״ם הזה שפוסק לא כמו ה... שיש עוד דעה ברמב״ם, שהרמב״ם מגלה כאילו יש עוד דעה, נכון, שהוא מביא שם. וזה באמת, כששומעים את זה, זה יותר משכנע מאשר אם אתה קורא את הגמרא כמו שהיא, נכון? אבל אפשר לדעת אם זה הנכון או לא נכון, למרות שזה יותר משכנע.
סברה זה טוב, מה
הרע
בסברה, אם זה נשמע יותר טוב.
אין שום בעיה בסברה, רק אם לך לערב יש סברה אחת ולהוא יש סברה אחרת, וזה הכל.
מה, חזרים ויכוחים בהלכה.
נכון, בסדר.
אבל אם לי זה נראה טוב, אני הולך עם זה.
אז זה לא שגילית את האמת.
למה? גיליתי את האמת. מבחינתי זאת האמת.
מה?
אף פעם אני לא יודע. יש משהו עלי אדמות שאתה יכול לדעת שגעת על האמת.
הוא קיבל מלפניו, הוא הייתה לו סתירה. חזיתית התנגש. אבל פה הרב הביא את זה. לא בסדר, לא משנה.
תמיד יש לי דעה משלי, מישהו אחר יכול להתווכח, מה לעשות? זה תמיד נכון.
לכן, גם אם יש שיבוש, זה רק בגלל שתחנו אותו מספיק והבאנו, הצלחנו להכניס אותו לתוך... איזה אלגוריתם שמראה שזה עובד עד הסוף.
השיבוש נוצר בלי קשר לאלגוריתם.
בוודאי, אחר כך נולד האלגוריתם.
אני מסביר את השיבוש.
זה משהו שנראה לך הגיוני.
100%. אבל אתה יודע, זה כמו בכל משפט, זה שני הצדדים הם משוכנעים ב-100% שהם
צודקים. לא, אבל זה נראה לך הגיוני, לך.
אני עוסק בי, אני לבד בעולם. עכשיו אני שואל מה ההלכה. עכשיו, אם אני מגלה אחרי השיבוש הזה איזושהי שיטה שלא חשבתי עליה קודם, והיא נשמעת לי הגיונית, אני הולך איתה. אני פוסק כמו.
אני מקבל את זה.
אם מישהו אחר יתווכח איתי, זה יכול להיות גם בלי שיבושים. יש ויכוחים גם בלי שיבושים. מישהו אחד חושב כך, והשני חושב אחרת.
זה לא יכול להפעיל לרפורמה?
מה?
זה רפורמה. לכל הזמן, כל אחד יבוא לזרוק שיטות וכאילו...
אתה מחליט שזה רפורמה, אני לא קורא לזה רפורמה. רפורמה זה לא לזרוק שיטות. לזרוק שיטות זה הצעות פרשניות שאתה יכול להסכים איתם ויכול שלא להסכים איתם. רפורמה זה לא לעבוד בכלל במסגרת השיטות, זה לא להציע
פרשנות אחרת. כי אם אתה מתרץ טוב, אתה יכול להגיד לדעות שגויות, למחשבות...
בוא נתווכח אם זה שגויות, לא, מה, ובלי השיבושים אתה לא תגיע לדעות שגויות. מה אתה עושה בכל ויכוחים שיש בלי שיבושים? אותם ויכוחים שבית שמאי ובית הלל, גם כן, יש שיבוש, אחד מהם טועה, לא?
זה המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יהושע, לא?
מה?
בין רבי אליעזר לרבי יהושע.
אולי, במובנים מסוימים, אלא אם כן זה רק פתרון לתקלה שנוצרה, אם זה לכתחילה,
אז... כל אחד הגיע לפתרון אחר.
ויכוחים הם לא תוצאה רק של זה, ויכוחים יכולים להיווצר בלי שום שיבושים, והם נוצרים בשפע, גם בלי שיבושים. יש ויכוחים, כי אנשים חושבים אחרת, אז מה לעשות? ויכוחים, נתווכח, בואו נשתכנע, או שלא נשתכנע. ברור שאנחנו לא נגיע לוודאות, אף פעם אי אפשר להגיע לוודאות. מי שיש לו וודאות במשהו, אז דעתי הוא משלה את עצמו. אבל יש לו סבירות ואתה הולך איתה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אין לנו יותר מזה. אז אני חוזר לענייננו, אז בעצם השיבושים יכולים אפילו לייצר דברים, תוצאות חיוביות. גם השיבוש הזה שמתואר בירושלמי, שלא שימשו כל צורכם, יכול להיות שאפשר לקרוא את הירושלמי כפשוטו, כי הרבה אנשים תורכים על הירושלמי הזה, ועל הרמב״ם הזה, איך להסביר שבכל זאת מחלוקת זה דבר אידיאלי, כמו שראינו בגמרא ביהושע ובאליעזר, ובחגיגה שם בדף ג' וכל הגמרות שעושות אידיאליזציה של המחלוקת, איך ליישב את זה עם התיאור הזה שזה בעצם תוצאה של תקלה, שלא שימשו כל צורכם. אז מוצאים כל מיני יישובים, אבל יכול שלא צריך לחפש יישובים, אלא נכון, זה תוצאה של תקלה. ועדיין התקלה הזאת יצרה משהו שהוא בעצמו חיובי. זה יכול לקרות. העובדה שהתוצאה של התקלה והעובדה שהתוצר הוא חיובי לא סותרות אחת את השנייה. לכן הרבה פעמים יוון החשיכה את עיניהם של ישראל, ורבי יצחק קוטנר אפשר לראות את זה על חנוכה, יוון החשיכה את עיניהם של ישראל, אבל בסופו של דבר כתוצאה מזה נוצרו מחלוקות, נוצרה שיטת ניתוח התלמודית. הוא טוען שכל התורה שבעל פה בעצם נוצרה מהמפגש עם החוכמה היוונית, ונוצרו דברים נהדרים שאנחנו רק שמחים שהם נוצרו, למרות שהכל נוצר מאיזשהו מאבק נגד יוונים שהחשיכו את עיניהם של ישראל וניסו להעביר אותנו על דתנו ואסרו לקיים מצוות וללמוד תורה וכל זה. הרבה פעמים, כן, השטריימלים נוצרו מגזרות. זאת אומרת, אז יש כאלה שרואים גם בזה משהו חיובי. אז גם הם אומרים, אוקיי, זה נוצר מגזרה, אבל עכשיו זה הפך לאידאל אחרי שזה נוצר מגזרה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה אפילו טבע יהודי במובן מסוים. זה הדרך שלנו להתמודד עם גזרות. להפוך את התוצר לאידאל. אבל לפעמים זה באמת נכון. למרות שיהודים רגילים לעשות את זה, לפעמים זה גם נכון. אז במקרה הזה אני חושב שלא בטוח שצריך לחפש יישוב, אלא אין סתירה. העובדה שזו תוצאה של אנשים שלא שימשו כל צורכם זה נכון. אבל הרבה פעמים כשאתה משמש כל צורכך, אתה קצת שבוי של הרב שלך. אם אתה יודע לשכתב בדיוק את צורת החשיבה שלו, אז אתה בעצם אומר ממש כמוהו, ולכאורה זה מסירה נהדרת, אתה צינור חלול, אתה מעביר בדיוק את מה שהוא העביר לך, אתה מעביר הלאה והתורה עוברת במדויק. אבל המון אופציות שהיו אמורות להיווצר לא ייווצרו ככה. ולכן אתה עצמך כמובן לא אמור לשבש את עצמך כדי ליצור אופציות. זה אנחנו לא עושים. אבל, אז לכן השיבוש הוא שיבוש, זאת אומרת, זה תקלה. אבל אחרי שיש תקלה, יכול להיות שיצאו ממנה דברים יפים מאוד. מה שסיפרתי לכם פעם, המגיד שיעור שלי מבני ברק, אז הוא לימד אותנו את מסכת סוכה. סיפרתי את זה, לימד אותנו את מסכת סוכה. ואז עוד לא היו שיעורים של שמואל רוזובסקי, הוא היה תלמיד מובהק של שמואל רוזובסקי. ואז עוד לא היו שיעורים של ספרים, שיעורי שמואל רוזובסקי. אז טוב, למדנו מסכת סוכה, באותה שנה יצא הכרך הראשון של שיעורי שמואל רוזובסקי, שזה היה על סוכה. האדומים, לא השיעורים הכלליים, השיעורים היומיים. הם שניהם אדומים, הקטנים יותר, השיעורים היומיים. בקיצור, אנחנו מסתכלים בספר, והאמת פשוט בול בשיעורים שהוא נותן לנו. זה היה מביך. הוא לא אמר את זה שזה בשם רב שמואל, והוא פשוט נתן לנו את השיעור של רב שמואל, בלי להגיד, כאילו שזה שיעור שלו. טוב, ככה, אנחנו נבוכים, מתלבטים, מה לעשות? בסוף החלטתי לגשת אליו לשאול אותו בכל זאת. הייתי הוותיק שם בחבורה. הרשיתי לעצמי, שמה, כבוד הרב, או הרב, לא נעים, זאת אומרת, אבל יצא שיעור ערב שמואל על סוכה, אתה יודע? אומר, לא, לא שמעתי על זה. אבל האמת שהשיעורים שלך הם פשוט בול מה שיש שם. אז הוא הסתכל עליו, הוא היה עמום. הוא אומר, תשמע, לא ראיתי את שיעור ערב שמואל ולא למדתי אצלו סוכה. לא למדתי אצלו בכלל סוכה. אבל מה שהוא מייצר, זה בדיוק מה שערב שמואל אמר על הסוגיה. אני אומר לכם, הדמיון הוא מדהים. זה פשוט אחד לאחד. זה בדיוק תלמידים ששימשו כל צורכם. הוא שימש את רב שמואל, הוא היה דבוק לרב שמואל, הוא הריץ אותו, עשיתי לו את השנה כשאמרתי לו את זה. כי הוא פתאום קיבל איזשהו פידבק שהוא חושב נכון. כל מה שהוא אמר היה כתוב בשיעור רב שמואל. זאת אומרת, הוא לא צריך ללמוד את סוכה אצל רב שמואל, כשהוא לומד לבד זה גם יוצא רב שמואל. עכשיו מבחינתו זה פסגת העושר היה, אני ככה לא מסכים כל כך, זאת אומרת, אני חושב שזה בעייתי קצת. אבל הוא מבחינתו זה פסגת העושר. עכשיו זה לא אומר שאני חייב עכשיו לשבש את המחויבות שלי לרב שמואל, או לנסות לחלוק עליו בכוח, סתם כדי לא להסכים איתו. לא, להפך, אם אתה פשוט תמיד חכם גדול, ואתה מסכים איתו, לך עם זה. זה לא, אני לא טוען שהוא עשה משהו לא בסדר, אבל התוצר היה בעייתי. התוצר היה בעייתי, כי הוא לא גילה אופציות שהוא יכול היה לגלות אותן. הוא לא גילה, כי הוא היה צמוד לשיטה של רבו. ולכן, מצד אחד זאת תקלה, אנחנו לא אמורים לייצר את התקלה הזאת לכתחילה. אבל מצד שני, התקלות האלה מייצרות דברים שהם דברים חיוביים. ומה זה בעצם אומר? הרבה פעמים, בן אדם שמשמש את רבו כל צורכו, במיוחד באידיאולוגיה של הרבי אלעזרית, רבי אליעזרית, כן? שאומר שאנחנו אמורים להיות צינור חלול, זה בן אדם שגם אם הוא לא בנוי כמו רבו, ואני מניח שהיו הבדלים בין צורת החשיבה הטבעית של המגיד שיעור שלי, לבין צורת החשיבה של רב שמואל. זה לא שזה בטבעי, הוא בדיוק נולד כמו רב שמואל, הוא חושב כמו רב שמואל. במקרה הוא נפל אצלו לשיעור, אבל האמת שהוא גם הוא היה למד אצל רב ינקל, הוא היה יוצא אותו דבר, כי זה הוא. זה לא ככה, נכון? הרי ברור שהוא כופף את עצמו לרב שמואל, וניסה לבנות את כלי הניתוח וכלי החשיבה שלו בדיוק כמו רב שמואל. ולכן זה יצא ככה. אז במידה מסוימת הוא קצת כופף את עצמו בשביל שזה יקרה. ובמובן הזה זאת האידיאולוגיה של רבי אליעזר. ומה שאני בעצם רוצה לטעון זה שפה יכול להיות שיש באמת איזשהו שיבוש. כי אתה לא צריך לכופף את עצמך. זאת אומרת, וכאן זה ויכוח אידיאולוגי, אבל אני חושב שאתה לא צריך לכופף את עצמך. אני למשל לא לומד בכלל כמו. אבל אנחנו מדברים, מתווכחים, בסדר, אבל כל מה שלמדתי למדתי ממנו. אנחנו לא מסכימים כמעט על שום דבר. זאת אומרת, ועדיין, לדעתי, כל מה שאני אומר זה ממנו. דיברתי על זה פעם עם הספד של הרב קוק, על הסוחת שעובר, כשהוא כתב למחדים של הסוחת שעובר את הספד, אז הוא כתב שם של רבי... אמרתי את זה פה, רבי אליעזר, שהוא אמר, לא אמר, אמר דברים שלא שמע טעם אוזן לעולם, ומצד שני כתוב שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז הרב קוק אומר שם שהוא אמר, הוא שמע מפי רבו דברים שלא שמע טעם אוזן לעולם, ונדמה לי שגם רבו לא שמע את זה. זאת אומרת, זה אמיתי לגמרי. כל מי שלמד אצל מישהו ככה באינטנסיביות, אני חושב מכיר את החוויה הזאת. זאת אומרת, אני שמעתי אצלו דברים שהוא עצמו לא מסכים איתם, אבל הוא אמר אותם. אני מתעקש שזה מופיע אצלו. הוא אמר את זה, המגיד שיעור שלי. למרות שהוא עצמו לא מסכים. כי יש משהו באוזן שלי ששמע את זה מתוך מה שהוא אמר. אני באמת חושב שזה שם. עכשיו, הוא לא רק האומר, הוא גם השומע. אז הוא בתור שומע שונה ממני כשומע. גם אם אנחנו שומעים את אותו אומר, התוצאה שלנו היא תוצאה שונה. ושהשומעים הם שונים. זאת אומרת, אז הוא שומע את עצמו, הוא מבין אחרת מה שאני מבין ממנו. אוקיי? זה סתם, זה טוב, זה... אני דיברתי פעם על הספר של רון, קצת אסוציאציות, אבל... דיברתי על הספר של רון אהרוני, החתול שאיננו שם. שהזכרתי אותו פעם, הספר שנתת לי את הספר שלו אחר כך, שם זה בקצרה יותר. אז הוא מדבר, הוא מנסה להגדיר שם פילוסופיה, והוא טוען שכל הפילוסופיה זה ערבוב בין סובייקט לאובייקט. כל סוגיות הפילוסופיה, הוא מראה אותן אחת אחרי השנייה. כל סוגיות הפילוסופיה, כולן זה כשל אחד גדול. ואותו כשל בדיוק. הכשל שבו הפילוסוף בעצם לא מבחין בין עצמו כאובייקט לבין עצמו כסובייקט. כשאני חושב על איך שאני חושב, אני מופיע פה בשני תפקידים. אני הנשוא שעליו חושבים, ואני הגורם החושב.
כל המגעליות שלו.
כן, כן. ולכן, מזה, הוא טוען שמזה יוצא כל סוגיות הפילוסופיה, עד האחרונה. כולם.
מה שעשה?
לא, שנה עכשיו. זה קצת מורכב, אני לא בטוח שאני גם מסכים, אבל זאת הטענה שלו. זה אומר, גם פה, אבל זו נקודה חשובה, כי גם פה באמת, אני מרשה לעצמי להתווכח על, איתו על המשמעות של מה שהוא עצמו אומר. אמיתי, זה לא דרוש. אמיתי לגמרי. אני חושב שאני צודק והוא טועה. אני מפרש אותו יותר נכון ממה שהוא מפרש את עצמו. אתה מגיד שיעור שלי. למה? כי הוא כשהוא מפרש את עצמו, אז הוא שומע את מה שהוא אומר. הוא מפרש את עצמו, הוא הסובייקט. אני מדבר עליו כאובייקט. מה כתוב במה שהוא אמר? מה המשמעות של מה שהוא אומר? וכאן באוזן שלי אני שומע משמעויות אחרות.
שגנון פעם אמר, אתה רוצה...
שאול קורצווייץ, כן.
כן, אתה רוצה, שאול אותו, מה אתה מתכוון? מה התכוון?
אני לגמרי מסכים. אני לגמרי מסכים, בעיניי זה לא בדיחה. זה מציאות.
הוא צודק.
כן.
זה בדיוק זה.
הרבה דברים שהסופר לא מתכוון.
כן, כן, יש. והדברים האלה נמצאים בתוך הדברים, למרות שהסופר לא יודע את זה. קורצווייל מצא אצל הגנון דברים שהגנון בעצמו לא ידע שם שם. מה?
לא רק שלא יודע, הוא מתנגד
לזה. יכול להתנגד אפילו, זה לא חשוב. זה לא חשוב. וזה אמיתי, זה לא התפיסה הפוסט-מודרנית הזאת שאומרת שאין לך סמכות וזה לא שלך ותעשו מה שאתם רוצים עם הפרשנות. לא, זאת הפרשנות האמיתית.
זה תת מודע כאילו? תת מודע הוא מוסתרים.
כשאתה מנתח את עצמך, הרבה פעמים אתה לא מבין את עצמך נכון. זאת, יש למשל אנשים, זה באמת הפלגה כבר, אבל יש אנשים שלמשל מחויבים למוסר. לדעתי אי אפשר להיות מחויב למוסר בלי להאמין באלוקים. לדעתי האישית. עכשיו, איך אני מסביר אתאיסט שמחויב למוסר? אני טוען שזה אתאיסט שלא מבין את עצמו. הוא בעצם מאמין באלוקים. הוא רק לא מודע לזה. ואז שאתה דוחף אותו לקיר, אז הוא מנפיץ לך כל מיני תשובות. לא, לא, אני בכלל לא מאמין למוסר, רק נוח לי לפעול ככה פשוט. אני פועל כי נעים לי להיטיב, או לא נעים לי להרע, כל התיאוריות יוצאות מזה. מההתכחשות לאיזושהי אינטואיציה, לא התכחשות מודעת, אלא חוסר הבנה של מה באמת עומד מאחורי ההתנהגות שלך. והרבה פעמים כשבן אדם מנסה לפרש את עצמו, הוא נדחק, כי הוא לא מבין מה באמת, לפעמים אם הייתי מציג בפניו את האופציה הזאת, הוא היה מודלי. לפעמים אפילו אם אני מציג בפניו את האופציה הזאת, הוא לא מודלי, כי הוא לא מוכן לקבל תזה כזאת. זה נראה לו מיסטי, מה זה אלוקים? אני לא מאמין בדבר כזה. זה... אם אתה תגיד דבר כזה לאתאיסט, הוא בחיים לא יודע לך. אבל מצד שני, אם אתה תצליח לשכנע אותו, זה לא מתיישב עם מחויבות מוסרית, אז הוא יצטרך להנפיץ משהו. כי הוא לא רוצה לעזוב את המוסר, הוא כן מחויב למוסר, אבל הוא לא מוכן להאמין באלוקים, כי זה פרימיטיבי. אז מה הוא עושה? אז הוא מסביר לך שמוסר זה הסכמה חברתית, או מוסר זה סתם בא לי להתנהג מוסרית, אני בכלל, זה לא מחויבות, זה רק נחמד לי להתנהג ככה, כן? ולמה אתה שופט אחרים? כי נחמד לי לשפוט אחרים. זה כל מיני תירוצים מופרכים בעיניי, אבל הם כולם נובעים מזה שבן אדם לא מבין את עצמו.
לא בטוח שזה לא, זה לא בהכרח שהוא לא מבין, לא?
לפעמים הוא עובד עליי ועל עצמו. אבל אני אומר, לפעמים זה כן, לפעמים אני חושב שהוא באמת לא מבין את עצמו עד הסוף.
הרב, זה הכרחי, זה יכול להיות גם שאתה יודע, once אמרת את זה, זה כמו... לא, אני אומר, זה כמו חוקים. בסדר, כדאי אולי לשאול את המחוקק למה הוא התכוון. אין טענו לשאול אותו, מה שכתבו זה מה שיש.
זה שאלה של אידיאולוגיה פרשנית במשפט. אפשר לדון, למה באמת, האם לשאול את המחוקק, לא לשאול את המחוקק.
לכאורה, אם אתה רוצה, כאילו אם הרציונל שלו זה קובע, אתה כמו אנס יצא החוק, אז עכשיו הוא נתון לפרשנותם של אחרים.
בסדר, כי אתה מניח באידיאולוגיה או בתיאוריה המשפטית שלך, שהמחוקק הוא לא הסמכות, החוק הוא הסמכות. אפשר לדון עכשיו אם זה הגיוני, זה לא הגיוני, למה עושים את זה? כל הקשר לגופו. בפילוסופיה, כשאני רוצה לדעת מה מישהו חושב, אז אני רוצה לדעת מה הוא חושב, לא מה הוא כתב. אז אני רוצה לדעת מה הוא חושב, לכאורה אני אמור לשאול אותו. אבל לא, לפעמים אני אפרש אותו יותר טוב ממה שהוא מפרש את עצמו. כי אני מסתכל על זה מבחוץ, יש יתרון מסוים להסתכלות מבחוץ, יש כמובן גם חסרונות, אבל אני אומר, לפעמים יש משהו שאתה יכול לתפוס את הדברים, אתם יודעים, יש ויכוח בתחילת האנתרופולוגיה, היה ויכוח מאוד גדול בין אנתרופולוגים, בתחילת האנתרופולוגיה המדעית, מה שנקרא, אין חיה כזאת, היא עוד לא התחילה עד היום, אבל מה שקוראים, תחילת האנתרופולוגיה המדעית, אז יש ויכוח בשאלה, האם אתה אמור להתארות בתוך השבט שאותו אתה חוקר, לחיות איתם ולהבין מבפנים איך העסק עובד, איך הם חושבים, איך הם מתייחסים לדברים, או להפך, לשבט על הגבעה מלמעלה, עם המשקללת, כן, כמו בטנקים, עם המשקללת, ולתעד את העובדות באופן מדעי, לא להיכנס בכלל לממד הסובייקטיבי ולשמור על ריחוק מדעי. עכשיו, אני חושב שני הצדדים הם לא מופרכים. זאת אומרת, יש פה... זאת אומרת, אני חושב שאם היה אפשר להיכנס פנימה ועדיין לשמור על ריחוק, זה היה הכי טוב. לא יודע עד כמה אפשר לעשות את זה. יכול שאפשר. אני חושב שבמידה מסוימת אפשר. אבל זה נכון, יש שני צדדים כאלה. לפעמים מבחוץ אתה תופס יותר טוב, לפעמים אתה מפספס, כי משהו שמבינים מבפנים, אתה לא יכול להבין מבחוץ.
זה לחשוב מחוץ לקופסה, יש כאלה שחושבים רק מחוץ לקופסה.
כן, לחשוב מחוץ לקופסה, אבל לחשוב מחוץ לקופסה זה מחוץ לקופסה של עצמך.
אני אומר, ויש כאלה שחושבים רק מחוץ לקופסה.
אז הטענה בעצם, אם אני חוזר עכשיו לענייננו, זאת אומרת, נסוגתי צעד אחד ואני עכשיו מחזיר אותו חזרה, הטענה היא שבאמת בני אדם הם שונים. וכששימשו כל צורכם באותו מצב, במרכאות אידיאלי, כששימשו כל צורכם ושלא היו מחלוקות, זה היה שיבוש. כי אנשים כפפו את עצמם לרבם. זאת הייתה האידיאולוגיה של רבי אליעזר, לדעתי. כי אנשים היו שונים, הם תמיד שונים. אנשים לא היו פעם שווים ופתאום נהיו שונים. זה לא זה התהליך. אנשים היו שונים, מה זאת אומרת? בתחומים אחרים של החיים, לא בתחום של תורה, אני מניח שהיו ויכוחים גם אז. אז למה בתורה, עד ששימשו כל צורכם, כולם הסכימו? כי כולם היו רבי אליעזר. כי כולם היו מין כאלה שכופפים את עצמם לרבם. איזושהי אידיאולוגיה של צירוף שלו. כן, בדיוק. נכון? אז הם שימשו כל צורכם, והם בסדר, הם עשו את זה כמו שצריך, הם הקפידו לא לשבש שום דבר, הם שימשו כל צורכם. עד שקרה השיבוש, ופתאום הם לא שימשו כל צורכם. ואז מה קרה? אז אתה כבר לא יודע מה רבך אומר, כי אתה לא שימשת אותו כל צורכך, אתה לא דבוק בו לגמרי. מה אתה עושה? אתה אומר מה שאתה חושב. ואז מה קורה? נוצרות מחלוקות. כי כל אחד חושב אחרת, ופתאום נוצרות מחלוקות, אבל המחלוקות האלה משקפות משהו אמיתי. כי מי אמר שרבך צודק? הרי יש צורות חשיבה שונות שמביאות למסקנות שונות, וזה באמת מסקנות אפשריות. אז לכן השיבוש הזה שלא שימשו כל צורכם, יצר בעצם, הוציא את התורה ממיצר, למרחב. למרות שזו תוצאה של כביכול שיבוש. השחרור מהמחויבות לרב, הרבה פעמים מעשיר את התורה ולא מצמצם אותה. זאת אומרת, אתה... וזה אומנות מאוד עדינה, זאת אומרת, כשאתה לומד אצלו, אז תהיה דבוק אליו. אני מסכים שצריך תקופה מסוימת ככה להיצמד אליו. אבל מתוך מגמה שלאט לאט תבנה את עצמך ותעמוד על דעתך. זאת אומרת, ואז משם והלאה תעשה את מה שאתה חושב. רק אני חושב שלעשות את זה פרה, זה לא כדאי. אתה צריך בכל זאת לגבש את זה על ידי מישהו שהוא מלמד, זה המשמעות של מסורת. המשמעות של מסורת זה לא להעביר את הדברים as is בצינור חלוק. המשמעות של מסורת זה לגבש את השיטה שלך בזהירות, מתוך זיקה לכל מה שהיה עד אליך. לא להעתיק את מה שהיה עד אליך, אבל כן לייצר את זה. ואת, אני אומר דברים שלא שמעתי אלא מפי, ששמעתי מפי רבי. אני אומר רק דברים ששמעתי מפי רבי. או הייתי יכול לשמוע מפי רבי, לא את הכל למדתי ממנו. אבל ברור שמה שאני אומר ומה שרבי אומר זה לא יהיה אותו דבר. זה לא... זה עסק מאוד עדין, המסורת הפתוחה הזאת. זאת אומרת, להיות מחויב לשלבים הקודמים של המסורת, ומצד שני להיות אותנטי. זאת אומרת, להיות מחויב גם לעצמך, לא להיות כפוף במובן מלאכותי לשלבים הקודמים. ואז בעצם מה שיוצא כתוצאה מזה, שבאמת השלב שבו עסקנו עד היום, היום נסוגתי צעד אחורה, עכשיו אני חוזר, הוא באמת שלב אידיאלי. את העובדה שיש דעות שונות זאת לא תקלה. זו תוצאה של תקלה אולי. אבל היא עצמה לא תקלה, אלא אנשים שונים חושבים בצורות שונות. וכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כן הרואה אוכלוסי ישראל, מברך ברוך חכם הרזים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים, כנראה לא בכדי. כנראה שלכל אחד יש איזושהי יכולת לתפוס דברים באופן שונה ממה שמישהו אחר תופס דברים. ולכן אנחנו לא אמורים לוותר על האותנטיות שלנו, אלא אולי זמנית. עד שאנחנו מתגבשים, עד שאנחנו לומדים, בהחלט כן. זאת אומרת, צריך... לא צריך לעשות את זה מוקדם מדי. אבל כן, מתוך מגמה שבסופו של דבר זה מה שיקרה, ולכן מחלוקות בין חכמים, כשהם כבר מגובשים, אני מדבר על תמידי חכמים שהם כבר מגובשים, אז הם כמובן צריכים להגיד את מה שהם חושבים. וכשהם אומרים את מה שהם חושבים, אז יוצאות מחלוקות, כי אנשים שבנויים אחרת, חושבים אחרת, אומרים דברים אחרים. עכשיו, התוצאה הזאת היא לא רק של איך שאתה בנוי כמובן, אלא גם של הסביבה שלך. בסופו של דבר זה נטוע לתוכך, הסביבה שלך, זה משפיע על איך שאתה בנוי. מה שאתה בנוי זה סכום של המון דברים, של גנטיקה, סביבה, חינוך, בית, חברה, כל מיני דברים. ביוגרפיה, של מה שפגשת, מישהו אחר במקרה פגש דברים אחרים, יכול להיות שהוא יתגבש קצת אחרת. וכמובן גם השיקול דעת שלך. בסופו של דבר אנחנו לא מכונות דטרמיניסטיות, יש את השיקול דעת שלך, אבל עדיין זה נמצא בתוך איזושהי מסגרת, שהיא מסגרת שונה ממישהו אחר. ולכן אנחנו יכולים להגיע לתוצאות שהן תוצאות שונות.
אבל אולי הירושלמי הרי מביע ביקורת על ה... הוא אומר, הוא מתייחס לזה כאל משהו לא טוב, שלא שימשו כל צורכם. אז אולי ירושלמי תפס את שיטת רבי אליעזר, ובסדר, הרב הולך כשיטת רבי יהושע, זה בסדר גמור, אבל זה לא שיטת הירושלמי.
בסדר, אני לא... השאלה אם זה פירוש בירושלמי או לא, אני צריך לראות עוד פעם את הירושלמי, כדי לראות האם זה חייב להיות שבאמת זה נאמר שם בביקורתיות. אני לא יודע. אבל זה תיאור עובדתי, זה נכון, זה כך שהם לא שימשו כל צורכם. התיאור העובדתי הוא נכון. השאלה אם יש פה, יש שם גם שיפוט, אני לא זוכר, אתה מסתכל, אני יכול לבדוק את זה. כי ברמב"ם עצמו יש ביטויים לכאן ולכאן, ברמב"ם עצמו זה ממש נראה סתירה. הוא מביא את זה, ומצד שני יש מקומות שבהם נראה שזה כן, הוא רואה את זה כן כמשהו אידיאלי.
רגע, אז האידיאלי שיש, כאילו, מוסר, האידיאלי מה שהיה בהתחלה, שהיה כאילו באמת דעה אחת ודרך אחת, או כאילו...
לא, לא.
כי לכאורה זה, לכאורה וזה כן, זה האמת, אם אנחנו חותרים לאמת, אז...
לא, ממש לא, לא נכון. האידיאלי זה שהתורה תעבור דרך האנשים ותצבע בצבעים שלהם.
אז הנה,
בצבעים הם צבעים שונים. עוד פעם, העקרונות הם אותם עקרונות, אבל כל אחד שומע בעקרונות האלה משהו שונה. כולם דורשים כלל ופרט. ויש מחלוקת מה התוצאה. למה? כי אני מיישם את אותו עיקרון עצמו כמוך, אבל כיוון שאני זה שמיישם אותו, אז זה יוצא אחרת. אין דבר כזה, אין שניים שיחשבו אותו דבר. אני לא, זה כמעט לא קורה, אגב, כשתקראו בדקדוק למשל הדברים של אחרונים, של ראשונים ושל אחרונים, הדברים הכי קלאסיים שיש. אין שניים שמנסחים את זה באותה צורה. זה כמעט לא קורה. הם לכאורה אומרים אותו דבר. אבל כשאתה רגיש לניואנסים ואתה בודק טוב טוב, תמיד יש איזה שהם הבדלים. זאת אומרת, זה כמעט לא קיים שיש ממש את אותו ניסוד, אותם היסודות הכי קלאסיים שיש. מיגו, כוח, טענה, כל האחרונים חוזרים על אותו דבר. כל אחד אומר את זה אחרת.
כי זה הכללים, הרב, זה לא התוצאה. זה רק הכלים, זה הנגזרות. זאת אומרת...
התוצאה יש אין סוף מחלוקות.
זה בטח שיהיו אין סוף מחלוקות, אבל... במתמטיקה לא יכול להיות דבר כזה. למה?
כי... אמרתי שהתורה זה לא מתמטיקה.
נכון, בגלל שהתורה היא לא מתמטיקה, זה נכון.
לא, לא שאין נכון.
זה נכון. רב, אתה יכול להגיע לשתי מסקנות הפוכות. אצל זה זה יש את איש ואצלו זה לא.
האמת היא אמת יותר גמישה. דיברנו, זה דיברנו כבר, שאמרתי שאני חושב שבסופו של דבר הצדדים ודאי שניהם צודקים. השקלול, שם אני חושב שיש רק אמת אחת. השקלול של הצדדים. זה דעתי האישית. אבל דעתי האישית
נכון, אני בדעתך הרב
בדיוק ההסבר לאלו ואלו דברי אלו נכון
כן, אבל גם שם ההסבר הוא לא משכנע עד הסוף כי זה נכון שזה על מכלול הטעמים משחקים באותם הטעמים אבל בסוף זה שני רוקחים שרוקחים זה 80-20 לא יודע, 70-20-10 והוא 75-10-15
במינון יש טעות רק אחד צודק
בסדר, אז אם זה רק על המישור של הטעמים, בסוף זה לא נכון.
לא, זה לא נכון, אבל אני מדבר על הטעמים. כשאתה לא שוקל את הסברה של המגיד משנה כי הוא לא קיים, אז גם אם היית מכריע לטובתה, אם היית מכיר אותה,
אתה לא תגיע
לזה, כי זה לא קיים. אז לכן קודם כל צריך להכיר את הסברה שלו, את הטעם שלו. האם יש איזה משקל גבוה, האם צריך לפסוק ככה או לא? שאלה אחרת, לא יודע. אבל הטעם הוא טעם אמיתי במובן מסוים, במשקל מסוים. בסדר? צריך לדון, מה המשקל של זה?
אז הרב, כשרוקח תרופה, אז היא צריכה לקלוע בדיוק.
100%, גם כשפוסק זה צריך לקלוע בדיוק.
אבל אין לו למה לקלוע בדיוק, בניגוד לתרופה ש...
יש מינון אחד שהוא נכון והמינונים האחרים לא נכונים. יש לו למה לקלוע, זה בדיוק אותו דבר כמו הרוקח. לטענתי.
אבל מעשית זה לא קורה.
זה לא יכול לקרות.
ברור, כי יש אחד צודק ואחד טועה. אז מה זה אומר? מעשית זה יש תמיד, אחד שצודק, אחד שטועה. אין לנו דרך, לא שואלים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים מי הצודק ומי הטועה. יש לנו כללים, מה לעשות?
וגם ששואלים, הוא אומר, זה לא אני, אתם תחליטו.
לא, אבל... אז אם אתם תחליטו, זה אומר...
אנחנו אומרים בשביל שהוא אומר לו...
לא, הגמרא אומר.
גם את זה אנחנו אומרים.
נכון,
בסדר. הגמרא
אומרת. כי זה מראה שזה נכון רק על הנגזרות, רק על השיטה של החישוב. ולא האמת ההיא, כי אם הקדוש ברוך הוא אומר הלכה כרבי אליעזר ואומרים לו תשמע, אבל אחרי רבים להטות, כי זה המנגנון שמקבלים איתו את ההחלטות. נכון רק המנגנון שמקבלים איתו ההחלטות, התוצאה לא משנה.
לא נכון שהתוצאה לא משנה, למה אתה חושב שהתוצאה לא משנה? המנגנון לקבל את ההחלטות גובר על הבעיה שיש בטעות ההלכתית.
אוקיי, אז זה מה שחשוב.
דורשות הר"ן שואל, איך דורשים מזקן ממרא לשמוע בכל הסנהדרין, אם הוא הגיע להוראה, הרי הוא יודע שזה טעות. אתה דורש ממנו לטמטם את נפשו בעבירה, רק בגלל לא תסור. זאת אומרת, כן, כי לא תסור גם הוא עבירה. וזה לא אומר שהם צודקים, הסנהדרין. לא. הוא צודק. לשיטתו לפחות הוא בטוח שהוא צודק. אבל הערך של לשמוע על הסנהדרין ולא לפרוץ את המסגרת שלא תסור, גובר על הערך של לעשות את האמת. גם פה אני אומר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא צדק, רבי אליעזר צדק מבחינת ההלכה. לא בשמיים איזה כלל איך לפסוק. מה האמת? האמת היא רבי אליעזר, זה ברור. הקדוש ברוך הוא אמר שרבי אליעזר צדק. אבל החשוב יותר לקדוש ברוך הוא שאנחנו נלך אחרי ההבנה שלנו ואחרי רוב הדעות מאשר שנלך אחרי האמת. לא בגלל שאין אמת. טוב, אבל זה כל הדיונים שעשינו פה. אז בעצם מה שיוצא זה שדעות של אנשים הן מתגבשות לאור האישיות שלהם, הנסיבות שלהם, הסביבה שלהם וכו'. עכשיו, פה קורה דבר מאוד מעניין. יש הרבה אנשים שחושבים, לפחות אידיאולוגית, עוד פעם, זה רבי אליעזרים כאלה. הם חושבים שזה נגייס. את ההטיות האישיות שלי זה נגייס. צריך לנסות ולנטרל, הם יודעים שאי אפשר לגמרי לנטרל את זה. אנחנו בני אדם, לפחות המפוקחים שבהם, אבל לפחות ברמה האידיאולוגית הם אומרים שאנחנו צריכים כמה שאפשר לנטרל את זה. בסדר? ואני רוצה לטעון שלא. לא צריך לנטרל את הנטיות האישיות, את הגישה הפריורית שלך. תהיה כפוף לה...
מה להשאיר?
בדיוק זאת השאלה. להשאיר את הגמרא, נגיד, או את הראשונים, לא יודע. בסדר, זו השאלה איפה אתה מעביר את הקו של מה, 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 מה הוא דבר בלי נגייס. הראשונים לא היו נגייס, הם היו, לא היו בני אדם כדי. אבל
לא,
בסדר,
אבל לא, משמעות, זה, אני יכול לחשוב על זה כשני פירושים. כלומר, המשמעות של הכוונה היא להימנע מהנגיעות, אלא להידבק למה שאמרו לפנינו.
כן.
אוקיי.
לא, להימנע מהנגיעות במובן של הטיות רגשיות, זה גם אני מסכים. או יצריות. צריך לעבוד עם הראש. זה אני מסכים. אבל הרבה פעמים אנשים מבינים שכשיש לך דעה, זה נגייס. זאת אומרת, אתה צריך לנסות ולהבין מה, מה אמר רבי עקיבא איגר, או המשנה ברורה, ולא מה אתה חושב. מה אתה חושב, זה נגייס. בסדר? עכשיו, אני טוען שלא, בהמשך של אותו עניין. זאת אומרת, אני טוען
רגע,
שזה...
רגע, ומה רבי עקיבא איגר היה צריך לעשות?
כן, למה היה צריך לעזוב את עצמו, וזה מה שהוא עשה, כמובן. רב קיבייגר זה רב קיבייגר, אז זה מה שהוא עשה, אנחנו רק עם הנגייס, הוא לא, הוא...
אבל הוא ראה את עצמו כפרשן. אבל אתה מבין, אני מבין מה הוא אומר, זה את הרבנים שבאים
של... לא, אתה מדבר על שאלת המודעות, וזה אני אגיע עוד רגע. עד כמה אתה מודע לזה שזה, הרי אף אחד לא עושה את זה באמת. גם אלה שרוצים לנקות את הנגייס, אף אחד לא באמת עושה את זה. ברור שכל אחד פוסק את מה שהוא חושב. אלא מה?
הרב של
ה... מה?
הרב
שסגר את הכל, שסגר את הכל. בסופו של דבר גם הוא עושה את מה שהוא חושב. נכון שהוא עבד על זה שזה יהיה מאוד קרוב לרב שמואל, איזושהי אידיאולוגיה בעניין הזה, אבל אנשים כן עושים את מה שהם חושבים. זה לא... אלא מה, הם לא מודעים. וזה אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו. בדורות הקודמים אנשים עשו אותו דבר כמו בדור הזה, אבל הם לא היו מודעים. אנשים היו בטוחים ברמה התודעתית שהם לא מוסיפים כלום משלהם. ברור, זה כתוב ברמב״ם, אני רק אומר לך מה כתוב ברמב״ם, אני לא... יש מישהו אחר חושב אחרת ממך? כן, אז הוא טועה כנראה, אבל אני אומר לך, זה ברור, זה מה שכתוב ברמב״ם, זה הרמב״ם, זה לא אני. עכשיו, אנחנו היום יש לנו רפלקסיה, אנחנו יותר מתוחכמים, אנחנו כבר מבינים שברור שמעורבים הפרשנות, כן, כל הפוסט מודרנות כמובן מאוד עוזרת לזה, אבל לא צריך אותם בשביל זה, זה הרי ברור שיש תופעה כזאת, זאת אומרת, זה... לא צריך להגזים בחשיבותה, אבל היא קיימת. זאת אומרת, זה ברור שיש לנו איזשהו מכלול של מאפיינים, של פרמטרים, של צורות חשיבה, של השפעות, שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. השאלה מה אני חושב, השאלה מי זה אני, לא מה אני חושב. האני זה כולל כל מה שהם קוראים נגייס. זאת אומרת, כל העסק הזה, כל המכלול הזה, זה אני. ואם כל המכלול הזה הגיע למסקנה הלכתית מסוימת, אז זאת המסקנה הלכתית הנכונה שלי. למה אני צריך להסתלק מעצמי? זאת אומרת, זה אני. לא משנה שהאני מורכב גם מהשפעות. השפעות מבחוץ, השפעות מבפנים, השפעות חברתיות, לא משנה. הכל בסדר. זאת אומרת, כל עוד זה אני, ועם זה אני ניגש בכנות עד כמה שאני יכול לטקסט, ואני מפרש. אלא מה? שאני היום כבר מתוחכם, ואני היום כבר מבין מאיפה אני מגיע, ואיפה ההשפעות שלי, כי אנחנו כבר רגילים להסתכל גם על עצמנו. זה פעם לא היה. ואז מתעוררות כל מיני בעיות. ואני חושב שזאת אחת הסיבות לזה שאנשים נצמדים לתקדימים היום יותר ממה שעשו פעם. הסיבה לזה היא בהפוך על הפוך. דווקא בגלל שהם לא, דווקא בגלל שפעם לא היו מודעים לזה שזאת פרשנות שלהם ולא של הרמב״ם, אז הם לא מוטרדים. מה שהם חושבים זה בעצם הרמב״ם. מה, אני לא עשיתי פה שום דבר, זה פשוט הרמב״ם. אז אין לו בעיה, הוא לא מרגיש מצוקה מזה שהוא לא נצמד לאיזה תקדים שיסביר ככה את הרמב״ם או לא יסביר ככה את הרמב״ם. הוא פשוט, זה נראה, זה הרמב״ם וגמרנו. אני עבר עליו, והרמב״ם זה כמובן משה רבנו, משה רבנו זה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם מה שאני עושה זה הקדוש ברוך הוא, זה ברור. אנחנו כולנו צינורות חלולים, לא היה ולא נברא. אבל זאת הייתה התודעה. עכשיו, התודעה המודרנית, ובטח הפוסט-מודרנית, אנחנו כבר מודעים לזה. אנחנו יודעים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. ואז מה שקורה, מתחילה ההיסטריה של הזהירות, של הנגיאס. מושג הנגיאס בא משם. הנגיאס לא במובן, עוד פעם, של היצרים. הנגיאס במובן האינטלקטואלי. זאת אומרת, שתסיר את עצמך מהפרשנות, לא את הנגיאות האמיתיות שלך, את היצריות, את היצריות שלך, אלא את הסברות שלך. אתה לא רוצה, אני רוצה לראות מה התקדימים. אני רוצה לראות מה אמר ההוא ומה אמר ההוא. אני לא מתחיל מהשאלה מה נראה לי. זה לא שאלה רלוונטית כמעט אצל הרבה פוסקים. ולמה? למה פוסקים של פעם כן עשו את זה? לא כי הם היו יותר אמיצים, כי הם היו פחות מודעים. הפוסקים של היום יותר מודעים, ולכן הם נזהרים מלהכניס את עצמם. אם הפוסקים של פעם היו מודעים בזה שמכניסים את עצמם לתוך העניין, גם הם היו נזהרים. ואני רוצה לטעון שאלה וגם אלה טועים. בסופו של דבר אני מודע לזה שאני מכניס את עצמי, וזה בסדר גמור שאני מכניס את עצמי.
בסדר, אם אתה פועל מתוך כנות.
כן, כן.
אם אתה יודע
בעצמך את ה... לא נגיאס במובן היצרי, אמרתי.
לא, לא יצרי.
כנות במובן שמה שאני באמת חושב.
כן. תשפיע. יצריות בטוח תשפיע בחלק מהסברות.
תנסה את זה לנקות, עד כמה שאתה יכול. כולנו מנסים, בסדר?
אף אחד לא מנסים. זכור מישהו שהוא יותר מתוקן, נקרא לזה. דווקא אומרים שרבנים גדולים יותר לכאורה הסברות שאמורים להיות הרבה יותר נקיות.
אוקיי, אפשר לדון על זה עכשיו, יכול להיות שאתה תלך אחריהם, זה כבר שאלה של ערך האוטונומיה גם, אבל מן הכי נאמין, אני מוכן לקבל את הטענה הזאת, זה לא חשוב לי ברמה העקרונית כרגע. אני לא מדבר על שאלת האוטונומיה, האם ללכת אחרי רב ידוע או ללכת אחריי, אני רוצה לדעת מה אני מחפש. אני לא מחפש את מה שהוא אמר, אני מחפש את מה שנכון.
אוקיי, אני אומר, נגיד ויש לך רב שהוא יותר נקי, ויש לך רב, לא רק, ומישהו נגיד, אתה הולך הנקי יותר, מאשר אפילו עם הסברה של האחר הרבה יותר נשמעת?
לא, אז תלוי מי אני. אם אני ברחי, אז אני לא הולך לאף אחד מהם, אני עושה את מה שאני חושב. אבל אם אני רוצה לבחור רב וללכת אחרי מה שהוא אומר, אז אני מציע לבחור את מי שהנקי יותר. נראה לי פשוט. שני דברים שונים. אחרי כשאני, אם אני כבר במצב שאני מחליט לעצמי, שאני ברחי, כשאני שומע רבנים, אני שומע אותם ורוצה לדון בדבריהם, אבל אני לא שומע אותם כמקורות סמכות. אז מה אכפת לי מי נקי ומי לא נקי? על זה דיברנו בשיעורים הקודמים, שאחרי שהדיחו את רבן גמליאל, נתווספו 3,000 ספסלים בבית המדרש. למה? כי רבן גמליאל בדק מי שאין תוכו כברו על להיכנס לכאן. הוא רצה לבדוק את האנשים, הם תוכם כברן, הם נקיים. למה רבי אלעזר בן עזריה שהתמנה נשיא במקומו, למה הוא הוסיף 3,000 ספסלים? הוא לא בדק את האנשים, מה אכפת לו? מה אכפת להם נקיים או לא? תגידו את הנימוקים שלכם, ואני אשקול אותם לגופם, אני לא סומך עליכם. אם אני צריך לסמוך עליכם, אני צריך לוודא שאתם תהיו נקיים. אבל אם אתם רק מעלים לי אפשרויות, להפך, כמה שיותר מלוכלכים, תעלו לי הרבה, הכי מובן המטאפורי כמובן, תעלו לי כמה שיותר אפשרויות, היינו קודם, אנשים שלא משמשים כל צורכם, מעלים אפשרויות שאני לא הייתי חושב, אני הייתי מכניס אותם לבית המדרש, למרכז, לצנטרום של הפיילה הייתי מכניס אותם. למה? שיעלו לי עוד אפשרויות, כי אז אני אוכל לשקול ולקבל החלטות, כי אני לא מתייחס אליהם כמקורות סמכות. אני מתייחס אליהם כמי שמעלה לי עוד אופציות שאולי לא הייתי חושב עליהם. אז זה מצוין, כמה שהוא יותר רחוק ממני, ככה יש יותר סיכוי שהוא יעלה אופציה שלא חשבתי עליהם. הרבה פעמים אגב שומעים את זה. אנשים שהם המרצים גמורים, כשאתם רוצים לשמוע אופציות שלא הייתם חושבים עליהם, לכו להמרצים. לכו להמרצים ותתייחסו להם ברצינות. זה קשה קצת לפעמים. אבל באמת, כי לפעמים אתם תשמעו דברים שלא הייתם חושבים עליהם, תעצרו רגע ותראו שזה לא שטותי. יש שם משהו שלא, אתם לא חושבים, זה בלבטי, זה שטויות, זה, הם לא מקשיבים כזה, לפעמים זה גם נכון, אבל אני אומר, לפעמים תשמעו שם דברים שלא הייתם חושבים. זה קרה לי כבר לא פעם בעבר, אפילו סיפרתי קצת על כמה דברים כאלה. למה אני אומר את כל זה? כי זה בעצם אומר שהתורה במהותה, עוד פעם, בלי קשר כרגע לשאלה מה הקדוש ברוך הוא התכוון, זה עוד שאלה. אבל זה בסופו של דבר כפטיש שפוצץ סלע. אבל בסופו של דבר יש את הגוונים השונים שהם, אחרי שהתורה נשברת בפריזמה שלי, או נצבעת בצבעים שלי, כשהיא עוברת דרכי, אז היא מקבלת צורה מסוימת. כשהיא עוברת דרכך, היא מקבלת צורה אחרת. וכל הצורות האלה, כל המגוון הזה בסופו של דבר, הוא תורה. לא צריך לנקות שום דבר. ואני צריך לעשות את מה שאני חושב, ואתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. נו, בהנחה שאנחנו כבר הגענו להוראה, ושהכל בסדר. עכשיו, השלב הבא, ואת זה הערתי באחת, אני חושב שבאחת הפעמים הקודמות, בעצם בהסתכלות האקדמית, זה מה שמחפשים. בהסתכלות האקדמית, בסופו של דבר, מה שמחפשים זה מה יצר את הדעה של חכם או של בית מדרש כזה או אחר. מה היה הקונטקסט? מי השפיע? מה היו המצוקות? מה היה זה? עכשיו, האפולוגטיקה המקובלת אומרת, מה פתאום, זה, הם היו מלאכי השרת, שרפי מעלה. הם לא הושפעו משום דבר. זה בעיניי הפוך ממלאכי השרת, אבל בעיניי בן אדם זה בן אדם שמושפע. בן אדם שלא מושפע הוא לא בן אדם. זאת, להפך, אתה חייב להיות מושפע. התורה חייבת לבוא מתוך השפעה של, של העולם. לא ניתנה תורה, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה מה שכתוב. התורה צריכה לעשות על ידי בני אדם, לא יודע מלאכי השרת. אבל זה האפולוגטיקה המקובלת. מה פתאום? הם לא הושפעו לא ממצוקות ולא ממאוויים ולא מרצונות ולא מאידיאולוגיות. רק שכל פועל, שכל נקי כזה מחשב. למה נוצרו מחלוקות? לא יודע. תשאלו את החבר'ה שאומרים את זה.
היה באג יש.
היה באג, לא יודע. כן. בכל אופן, לא שימשו כל צורכה. אבל זאת האפולוגטיקה כנגד התפיסה ה... אקדמי, במחקר האקדמי, הקונטקסטואלי. למה ההתגוננות הזאת באה? ההתגוננות הזאת באה כי הסאבטקסט, בעצם ההנחה ברקע היא שאם באמת הפסיקה הזאת היא תוצר של נוף מולדתו של הפוסק, של הסביבה שלו, של האישיות שלו, שזה, אז זה לא תורה. אז זה נגייס, אז זה בעיה. אז אני מצייר לעצמי איזשהו ציור שלא, הוא היה נתון נגייס. נגייס עוד פעם, לא במובן היצרי, נתון נגייס במובן שלו לא היה בכלל אישיות ספציפית, הוא היה אישיות כלולית, כן? אפשר לשמוע אמירות כאלה. כן, זאת האפולוגטיקה. עכשיו, אני טוען שהחשש מוצדק, אבל מה שעושים בגלל החשש הזה הוא לא מוצדק. אני רוצה לטעון שהאנשים, כולל הראשונים, היו תמיד נוף מולדתם, היו בני אדם כמוני כמוכם. יכלו כמובן גם לטעות, ועוד יותר, אבל עזרו כרגע את הטעויות. הם גיבשו עמדה, כמו שבני אדם מגבשים עמדה. וזאת עמדה תורנית, כי עמדה של בן אדם זה עמדה תורנית, זה לא עמדה של מלאך, לא בשמיים היא, זה בדיוק הנקודה, לא בשמיים היא, זה אומר שתורה זה עמדה של בני אדם, ובני אדם הם תבנית תוף מולדתם, אתה לא יכול להיפטר מזה אפילו אם תרצה, מילה כנראה אתה גם לא צריך להיפטר מזה, להפך, אתה סך הכל, אם אתה חי בחברה מסוימת ומשפיעה עליך, מצוין, אז מה שאתה צריך לפסוק זה מה שאתה צריך לפסוק לפי מה שאתה, וזה לא משנה שבחברה אחרת רואים את זה כהשפעות רעות של החברה שלך, זה לא מעניין. אז בעצם זה מצד אחד. מצד שני, אם לוקחים את זה עד הסוף, את ההסתכלות המחקרית, וזה הבאתי את הדוגמה של מסעי הצלב, אני חושב, דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, אז בעצם אני רוצה שאין מחלוקות בכלל. אין באמת מחלוקות. כי נגיד הדוגמה של מסעי הצלב, אז חכמי ספרד, הרמב״ם וחכמי ספרד, הם יקלו יותר בדיני קידוש השם. זאת אומרת, הם אסרו להיהרג במקום שאסור להיהרג, זאת אומרת, שלא חייבים להיהרג, לא בשלוש עבירות החמורות, כל מי שאסור להיהרג מתחייב בנפשו, כמו שהרמב״ם כותב, כן, את המשפט הידוע שלו. מי שממית את עצמו על עבירה שהיא לא משלוש החמורות, אז הוא מתחייב בנפשו. עכשיו, בעלי התוספות וחכמי צרפת, החמירו והם, החמירו, הקלו, תלוי איך מסתכלים על זה. והם אומרים, כן, כן, תמסור את הנפש בכל מקום שאתה רק יכול. תבורך, לא חייב, אבל תבורך, אם תעשה את זה, זה מצוין. בטח מותר, אפילו רצוי. אוקיי, זהו, שאלה אם זה כולה או חומרה, זאת עוד שאלה.
לא, אם רק מתירים ולא מחייבים, זה כולה, זה לא יכול להיות חומרה, בעבירה.
כן, זה כבר שאלה של כולה וחומרה, מה שדיברנו.
אולי זה לא כולה.
מה זה כולה? מה שדיברנו. כולה זה שיש יותר אופציות, זה לא שזה יותר קל. אבל אם מסתכלים על זה במבט מחקרי, אז במבט מחקרי בעצם מה שאומרים לנו החוקרים, ואני חושב שיש בזה הרבה היגיון, שחכמי צרפת חיו בתקופה סוערת של מסעי הצלב. והם בעצם היו צריכים להעמיד, בעלי התוספות היו צריכים להעמיד חומה בצורה כנגד האיומים האלה וההריגות והשחיטות שהיו שם, תמסרו את הנפש עד הסוף, אפילו לסרוך נעל. על הכל. בסדר? עכשיו, חכמי ספרד חיו בסביבה אחרת. בוא נגיד, לא אידיאלית אולי, אבל יותר נינוחה. אוקיי? ולכן שם הם פעלו בצורה יותר מתונה. עכשיו, אם אני לוקח את זה הלאה, צעד אחד הלאה, אז בעצם זה אומר שאין בכלל מחלוקת בין התוספות לרמב״ם. הכל שאלה באיזה סביבה אתה פועל. עכשיו אני רוצה לדעת מה ההלכה. מה זאת אומרת מה ההלכה? אני לא הולך לסוגיות ובודק מי צודק, הרמב״ם או התוספות ומה הסברה הנכונה יותר, למי יש ראיות ולמי אין ראיות. זה לא רלוונטי בכלל. מה שאני צריך לבדוק זה האם אני, התקופה שבה אני חי ופועל היא דומה למסעי הצלב, ואז אני צריך להגיד את התוספות, כי גם הרמב״ם אם היה חי שם היה אומר כמוהם. כי הרי האדם הוא תבנית נוף מולדתו, אז אם הוא היה חי שם, זה מה שהוא היה אומר. ומה שהוא אמר אחרת זה סתם בגלל שהסביבה הייתה אחרת וההשפעות היו אחרות, אבל בעלי התוספות גם אם הם היו שם, גם הם היו אומרים ככה. ואז בעצם יוצא שאין באמת מחלוקות בהלכה. אני כמובן מציג את זה בצורה קיצונית, אבל ברמה העקרונית, אם לוקחים את זה עד הסוף, אז יוצא שאין מחלוקות בהלכה. כי בעצם מה שיוצא זה שבהינתן התבנית או הסביבה שבה פועל פוסק מסוים, אני יכול להגיד לך מה הפסק, זה בכלל לא תלוי בפוסק. כל אחד שהיה שם היה פוסק אותו דבר. אבל אז יוצא שכשאני רוצה לדעת איך לנהוג, אני צריך להסתכל לא על מה הפוסק אמר, אלא על הסביבה שבה הוא חי. אם הסביבה שלי דומה לסביבה של בעלי התוספות, אני אפסוק כמוהם. אם היא דומה לסביבה של הרמב״ם, אני אפסוק כמוהו.
למה אתה יכול לגדול עם מישהו באותו שכונה ולדבר שונה ממנו?
לא משנה, אז זה אותה שכונה, אז הסביבה שלך היא בגלל המשפחה, לא בגלל מסעי הצלב. אז יש לך משפחה שונה, זה לא חשוב. אני אומר, אני לוקח את זה כמובן קיצונית, אבל אני אומר, ברמה העקרונית זה תמיד תולדה של איזשהו משהו אחר שהשפיע עליך.
אבל יש הרבה מחלוקות של אנשים שגדלו לגמרי באותה המציאות, זאת אומרת.
לא, אין לגמרי באותה המציאות. לכן תמיד השאלה מה גורם להבדלים, אבל לפעמים
זה כמו שמתרצים.
תאומים זהים, יש להם אותה גנטיקה. לא רק שהם גדלו באותה המציאות, יש להם אותה גנטיקה. הם מתנהגים אחרת.
עשה ויעקב.
אה? כן.
אז היה פוש בדמרקר של היום, הם הגישו עתירה לבית המשפט העליון, על פי חוק חופש המידע, שרצו לדעת כל בעלי התפקידים בארץ, הבכירים, בכירי משרד המשפטים, המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, איזה עיתונים הם קוראים. ולמה? כי אומרים, כי זה משפיע על השיקול דעת של הבן אדם. אם היועץ המשפטי לממשלה קורא הארץ, אז הוא חושב, איץ, אם הוא קורא מקור ראשון, זה משהו אחר. ובאמת הסתבר כל מיני
דברים. אז קיבלו את המידע?
קיבלו, עכשיו, כן, קיבלו היום את המידע, כן.
יש התפלגות מאוד מעניין.
כל אחד מה קורה.
אני חייב לראות את זה, זה מעניין.
יש התפלגות מאוד מעניין.
במשטרה קוראים?
יש את המידע הזה, כתובה, הם עושות עצירים?
ושוטים?
מה?
מנויים,
אתה יכול לבדוק את המנויים? הרבה פעמים גם מנויים על חשבון העבודה.
בכירים בשירות... לא, בכירים בשירות... בכירים בשירות המדינה, אתה... חשבון המשרד, אתה יודע.
זה אתה יכול לראות.
כן, לא, זה, על זה מדובר.
כן, אבל אם קונים בבית...
לא, זה מדובר.
טוב, זה מעניין.
אין בכירים שקונים בבית.
בכל אופן,
ממילא היום זה הכל באינטרנט, גם הוא קורא הארץ, ובסוף הוא קורא וויינט במחשב.
אחד אלה שבשמם חיים קונים עיתונים.
בכל אופן, זה שהם קונים עיתונים, זה כבר אומר עליהם משהו. כנראה נכי מחשב כמוני. טוב, בכל אופן...
אז אני לא מבין, אבל דוגמה היא שאתה מתנגדים את החסידים. הם בכל גדלו באותו שטח ובאותו אזור. ואתה רואה איך שני אנשים גרים אחד עד השני, ואחד יכול להיות מתנגד...
לא, אבל הם בקהילה אחרת.
ברור שלא
עכשיו.
אבל אני
אומר,
זה התחיל. ודאי שאחרי זה נוצרו קהילות,
אבל... שכונה ואזור זה לא מספיק. ההוא היה עשיר והוא היה עני, ההוא היה חכם והוא היה פחות חכם. זה כנראה היה הבדל שם. אבל...
זאת אומרת, אתה לוקח את המחשב, אתה אומר מי, איך, איזה סביבה, מה המצב הכלכלי.
כמובן שזה קיצוני, אבל ברמה העקרונית, אם אתה לוקח את התפיסה הקונטקסטואלית, המחקרית, עד הסוף, בסופו של דבר יוצא שאין מחלוקות. כל השאלה זה הקונטקסט. ואז מה שקורה, זה באמת איזושהי בנליזציה של הלימוד.
זה לגמרי בנלי, זה כמו התשובות האלה שהשתנו הדברים, אז לא צריך לצאת. אז אין בעיה.
בסדר.
כן, אתה יודע.
שם הייתי אומר אותו דבר.
זה פשוט. יכלו לצום 3 ימים, עכשיו לא צריך.
הנקודה היא שמה שאני רוצה לומר, זה שהנסיבות, בסופו של דבר, יכול להיות שהן בהחלט לא מולידות את העמדה, אבל בהחלט תורמות לעמדה שמתגבשת. ברור שיש גם את שיקול הדעת. תורמות לעמדה שמתגבשת. ולכן באופן סטטיסטי ברור שבסביבות שונות ייווצרו עמדות שונות. ועדיין, אני חושב שאני בודק את העמדות האלה לפי מה שהן, לא לפי הנסיבות. זאת אומרת, המחקר יכול להיות, אני באפולוגטיקה שלי כנגד המחקר לא טוען שהם היו שרפי מעלה ולא הושפעו מהסביבה. אני יודע שהם הושפעו מהסביבה. ואני מסכים שבעלי התוספות הקצינו את התפיסות שלהם בגלל מסעי הצלב, וחכמי ספרד היו יותר נינוחים בגלל ששם לא היו צרות כאלה גדולות. אני מסכים לגמרי, וזה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי עם המגיד משנה, בסופו של דבר הם הגיעו לעמדה שהם מוכנים לעמוד מאחוריה, נכון? זאת עמדה הלכתית שעומדים מאחוריה, היא אמורה להתאים למקורות, זאת אומרת, מבחינת הגמרא נגיד, או משהו כזה, והם עומדים מאחוריה. מה אכפת לי מה הביא אותם לזה? עכשיו אני שואל איזה משתי העמדות נכונה, בעיניי. אז אני בודק את הראיות, אני בודק את הגמרות, אני בודק מה נראה לי יותר סביב.
גם זה אתה בודק עם הסביבה שלך.
עם הסביבה שלי, ואחרי זה יבואו החוקרים וישאלו מה עשתה הסביבה שלי, שישאלו מה אכפת לי. אבל אני אומר, בסופו של דבר, נכון שזה תולדה של נוף מולדתם, של חכמי צרפת וחכמי ספרד, אבל זה לא חשוב. זה כמו ההבדל בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק בפילוסופיה של המדע. בפילוסופיה של המדע, זה רייכנבך, אמר שבפילוסופיה של המדע, כשאנחנו יוצרים תיאוריה מדעית, זה יכול להיות מסבתא שלי התגלתה אליי בחלום, והיא סיפרה לי שיש את חוק הגרביטציה. שלא נפסל כתיאוריה מדעית, במה זה צריך, איזה מבחנים זה צריך לעבור כדי להתקבל, לא איך גילית את התיאוריה, אלא אם היא עובדת. תבדוק בניסוי ותראה אם התיאוריה עובדת או לא עובדת. אז לכן ברמה, עוד פעם, זה ברמה
עקרונית,
לא
אכפת
לי שאם יבוא מישהו ויגיד לי מגילי סבתא שלו, אז אולי אני לא אתרח לבדוק. לא חשוב, אבל ברמה העקרונית, אם זה עומד את מבחן הצידוק, אז אני אקבל את זה גם אם זה גילויי הסבתא שלו.
רק כי שם מבחן הצידוק, יש לך למה לייחס, אתה יכול לבדוק אותו. פה אין לך.
לא, לא משנה, אבל אני לוקח את הדוגמה מעולם המדע בדיוק בגלל זה, ששם אני יכול להסביר את זה. מה שאני רוצה לטעון, זה שהאופן שבו הגעתי לעמדה שלי, הוא לא חשוב. אני רוצה לבדוק את העמדה. עכשיו, אני מסכים שבעלי התוספות הגיעו לעמדה שלהם בגלל המצוקות ומסעי הצלב והכל. ואני מסכים שהרמב״ם הגיע לעמדה שלו בגלל הסביבה שבה הוא חי. אבל מה אכפת לי איך הוא הגיע לעמדה? אני שואל את העמדה עצמה. היא הגיונית, היא לא הגיונית, היא עומדת במבחן המקורות, לא עומדת במבחן המקורות. מה יותר סביר, מה פחות סביר? ואני פוסק הלכה, מבחינתי הרמב״ם ותוספות ואני יושבים סביב שולחן עגול ומנהלים משא ומתן. ולא אכפת לי שהשולחן שלו, יש כל מיני נאצים שדוקרים אותו מלמטה שם ממסעי הצלב, ובכיסא שלו יושבים כל מיני חבר'ה מורים כאלה שמלטפים אותו, לא דוקרים אותו
לפחות. ככה הרב סולובייצ'יק מתאר.
כן, בדיוק. ואני אומר, אנחנו כולנו יושבים סביב השולחן, ואנחנו דנים, אני יודע שכל אחד בא ממקום אחר ונראה אחרת, אבל זה לא משנה. גם אני בא מהמקום שלי ואני נראה כמו שאני נראה. אבל אני מתייחס לתוצרים שלהם, לא איך נוצרו התוצרים האלה. מבחינתי מה שקובע זה הקשר הצידוק, לא הקשר הגילוי. אני רוצה לראות האם התיאוריה שהוא מציג נראית לי. היא סבירה, היא עומדת בבחן המקורות, היא נראית לי סבירה, אז אני מקבל את זה. למרות שאני יודע איך הוא הגיע לזה, גם המגיד משנה הגיע לזה כי היה שיבוש ברמב״ם. אבל עכשיו כשאני אבדוק מה הוא אומר, אני אבדוק אם זה הגיוני, אני לא אבדוק האם הרמב״ם הזה משובש או לא משובש. זה לא משנה לי. כי בסופו של דבר, אם זאת עמדה הלכתית שפוסק עומד מאחוריה, שווה לבדוק אותה, אולי היא נכונה. מה אכפת לי איך הוא הגיע לזה? ולכן אני אומר שהדרך הנכונה, שוב פעם, כמו בכל ויכוח, שני הצדדים טועים, זה תמיד ככה. גם, גם בוויכוח של בין החוקרים כאילו, אני אומר מה שאני שם בפיהם של החוקרים, לבין האפולוגטיקנים, שניהם טועים. זאת אומרת, יש מחלוקת, נכון, צודקים החוקרים שזה תולדה של, גם של הסביבה, לא רק, אבל גם של הסביבה, אבל מצד שני לא צודקים אלה שאומרים שבגלל זה אין מחלוקת בין שתי התפיסות. ודאי שיש מחלוקת, כי שתי התפיסות הן אפשריות. זה רק הדרך איך הגעת אל התפיסות האלה, הנסיבות, אבל בסופו של דבר התפיסה צריכה להחזיק מים מצד עצמה. ועכשיו, זה בעצם הנקודה החשובה, שיש מצבים, וזה כבר, כל הקדמה הזאת הייתה אמורה כמעט רבע שעה, יש מצבים, וכאן הייתי אמור להגיע ליום השואה. יש מצבים שבהם הנסיבות הן כל כך קיצוניות שאני לא יכול בכלל לשפוט את האמירות שנאמרו באותו מקום. זאת אומרת, פעם, לפני שנים, דיברתי על המאמר שכתבתי על דיני אמנות בגטו קובנה. והיה שם התיאור של יהודי בשם הרב גיברלטר. הבן שלו כתב סדרת מאמרים ביתד נאמן על אבא שלו, שהוא היה בגטו קובנה, שם היה דבר אברהם, היו שם כמה יהודים חשובים, אבל גם הוא היה שם, היה בעל בית, כנראה תלמיד חכם, הוא עכשיו אחד מרבני הגטו. והוא תיאר שם איזושהי גישה מאוד ייחודית בדיני ממונות של אבא שלו. הטענה הייתה שאין דיני ממונות בגטו. אין דין אמונות בגטו, ובעצם הוא הלווה כסף לאנשים, הם באו להחזיר לו אחרי השואה, הוא אומר, זה לא היה שלי, נותן לכם מה להחזיר לי, כי בגטו אין בעלות על ממון. ויש כל מיני השלכות, זאת אומרת, השאלה אם אתה, בן אדם מת, אתה יכול לקחת את המעיל שלו? אז אם הוא מת וזהו, אז ודאי שכן, אבל יש לו יורשים. אז הוא אומר, אם אתה לוקח את המעיל מהבן אדם כשהוא חי, אסור לך. לא בגלל שהוא בעלים, אלא כי אתה רוצח. לגזול מותר, כי אין בעלות על ממון, אבל אתה רוצח. כי בלי מעיל שם זה כנראה היה גזר דין מוות. קצת דומה למה שהחזוני שאומר על שניים הולכים במדבר. שניים שהולכים במדבר, אז הוא אומר, למה שאני לא אגזול ממנו את החמת? אם החמת מים היא שלו, הרי אז הוא שותה. נכון? והלכה פוסקים כרבי עקיבא, ששותה בעל החמת. אוקיי? עכשיו, למה שאני לא אעבור על לא תגזול? זה פיקוח נפש. אז אני אומר, לא תגזול, מותר לבוא לא תגזול פיקוח נפש. חוץ משיטת רשי, דיברנו על זה גם פעם.
לא, זה עכשיו שאני גם ימות.
כן, שאני גם ימות, אבל זה גרמה כבר. אין לו מים, אני רק עברתי על לא תגזול. אז החזון ישמר לו, זה לא גרמה, אתה רוצח, אתה לא גוזל. במצב כזה, לקחת את המים זה נקרא לרצוח, לא לגזול ובגרמה לגרום למיטה. לא משנה כרגע, וזאת הטענה.
בגרמה זה עדיין רצח, אין לזה דין עונש, אבל זה עדיין
רצח. לא חשוב, אני רק אומר, אותו דבר הוא טען גם שם. הטענה היא שלקחת את המעיל מהבן אדם כשהוא עוד חי, זה רצח. אבל אם הוא מת, זה הנפקא מינה, כי אם הוא מת, אם היו דיני ממונות, זה עובר ליורשיו. נכון? ואין דיני ממונות. אז אם הוא מת, תיקח.
כלומר, גם אם הילדים שלו...
אין להם מעיל.
אין להם מעיל, והם ימותו עכשיו.
כן, זה לא משנה.
אבל עדיין זה נקרא לקחת כדי להציל את עצמך.
כן, זה מעיל הפקר. אז לא משנה, היו כל מיני, אז הייתה שם איזושהי ביקורת של מישהו שעוסק בדיני ממונות, איזה מאמר ביקורת שפורסם, הוא אומר, זה בסיס, וזה לא נכון, וזה לא... זה בסדר, הוא לא שופט אותו, לא היו לו ספרים שם, הוא לא יודע כל מיני משהו כזה, לא משנה. אבל זה לא נכון, וזה לא עומד במבחן המקורות וכו'. אני כתבתי איזה מאמר, בצוהר כתבתי את זה, כלומר, לא ביתד נאמן, אבל כתבתי שם שקודם כל פתחתי ואמרתי שיש שם איזושהי סיטואציה שהיא כל כך רחוקה מאיתנו, שנדמה לי שאנחנו לא באמת יכולים לשפוט אותה בכלים הרגילים. זאת אומרת, מבחינתי, מי שנמצא בתוך הסיטואציה הוא עד, לא רק פוסק. זאת אומרת, כשהוא אומר לי שכך נכון לנהוג בסיטואציה הזאת, אני מניח שהוא צודק. עכשיו אני יכול רק לנסות ולהבין למה. בסדר, זה כן חשוב, לנסות ולהבין למה. אבל ההנחה הבסיסית שלי היא שהוא צודק. כי הוא היה בסיטואציה, אני לא הייתי שם. ואני אומר את זה גם על מקרים שהם פחות קיצוניים, דיברנו על זה פעם. אני אומר את זה גם על מקרים שהם פחות קיצוניים, כן? דיברתי פעם על פסיקות של רבנים חרדים על שמיעה של כל אישה, של זמרת. בסדר? עכשיו נגיד שזה לא איסור פורמלי. אם זה איסור פורמלי, בסדר, אתה לא צריך להבין שום דבר, אתה אומר, זה אסור נקודה. אבל נגיד שזה איסור בגלל האירורים או בגלל דברים שהם תלויי סיטואציה ותלויי מצב. עכשיו, בן אדם שלא שמע מעודו זמרת, לא היה בהופעה אף פעם. הוא לא יודע מה זה עושה, למה אנשים מגיעים, מה המשמעות של זה, הוא לא מבין את זה. זה לא שואה, זה לא עד כדי כך רחוק, אבל זה עדיין, זה רחוק מעולמו. נכון? הוא לא יכול לפסוק במצב כזה. פשוט לא יכול לפסוק. זאת אומרת, רק מי שמכיר סיטואציה כזאת, יכול להבין מה הדבר הזה עושה. ולכן רק הוא יכול לפסוק. עכשיו, אם מישהו שנמצא בתוך סיטואציה, רב, שהגיע להוראה, נמצא בתוך הסיטואציה ואומר זה מותר, אני לא מתווכח איתו. אני לא יכול להתווכח איתו. אני לא מכיר את הסיטואציה, אני לא מבין מה נכון בסיטואציה הזאת, היא לא מוכרת לי, היא רחוקה מהעולם שלי. אני יכול לנסות ולהבין למה הוא אומר כך, לנסות לשאול אותו, לברר איתו, אבל בסופו של דבר הוא צריך לקבוע. אמרתי שלפעמים רב מבוגר, בא אליו רב קהילה צעיר, בא לרב הראש ישיבה שלו, לרב שלו שהוא מבוגר יותר, להתייעץ איתו באיזושהי שאלה. ותמיד הרב נותן לו גיבוי, כי אנחנו מכיר, לא, כבוד הרב, אתה התלמיד שלו, כן? כבוד הרב, אתה תפסוק, שזה תמיד נורא נחמד כזה, שהרב המבוגר, הגדול, כאילו, נותן איזה כבוד לרב הצעיר. אנשים חושבים שזה רק כדי לתת לו מעמד בעיני קהילתו. אני לא חושב שזה רק זה, אולי זה גם זה, אבל זה לא רק זה. אלא זה פשוט, הרב המבוגר לא מבין את הראש של קהילה צעירה. בטח אם היא רחוקה מהעולם שלו, והיא לא מתנהלת לפי אותם, הוא רב חרדי, והוא לא, לא משנה, אבל... כן, שהוא לא מבין את הראש שלהם, אז באמת הוא צריך לפסוק ולא אני. אני יכול לייעץ לו, אני יכול להציע לו, תסתכל על זה, תחשוב על זה, אבל בסופו של דבר הוא יצטרך לקבל את ההחלטה, הוא מבין את הסיטואציה, לא אני. זה לא רק שאלה של פרגון ולתת לו כבוד, אלא זה הכרה בזה שזו סיטואציה שאתה לא יכול להכריע לגביה. ולכן גם תחשבו על מצב שבו מישהו נופל במעלית שהתנתקה. המעלית נופלת, אנחנו מתים תוך שנייה, שני אנשים נמצאים במעלית. אנחנו מתים תוך שנייה. עכשיו, לך יש עת. ואני רוצה לכתוב צוואה מהר להגיד לאשתי שאהבתי אותה. לשקר. לפני שאנחנו מתרסקים. בסדר? מותר במצב כזה. אז אני גוזל לך, אתה לא רוצה לתת לי את העת. אני גוזל לך את העת, כותב את הצוואה ואנחנו מתרסקים. עברתי על איסור גזל? לכאורה פורמלית כן. איפה מצאנו שאם תוך שנייה אתה מת אז אין איסור גזל? כל מה נמת אחרי כמה זמן? לא משנה אם זה שנייה או 10 שנים או 50 שנה. יש איסור גזל. מי שחי בתוך הסיטואציה הזאת מבין וחווה אותה, בסיטואציה כזאת אין גזל, זה שטויות, זה פשוט לא, זה תלוש. עכשיו, מי שם מבחוץ, לא מבין, זה הרי אין כללים, זה לא עובד עם הכללים, זה לא נכון. כי אתה לא היית בסיטואציה, אתה לא מבין מה נכון ומה לא נכון שם. עכשיו, אני אומר עוד פעם, זה צריך להיות מישהו שהגיע להוראה שנמצא בסיטואציה, זה לא סתם תחושות בטן. אלא מישהו שהוא ברחי, שיודע לפסוק, אבל נמצא בתוך הסיטואציה, אז הוא יודע מה נכון שם. אני אחרי זה יכול לבוא ולנסות לנסח איזשהם כללים והגדרות ולהכניס, ואז אני יכול אולי לקחת את הפסיקה שלו במצב הקיצוני ההוא ולצרף את זה לתוך ההלכה, ואז למדנו משהו חדש. עכשיו יצטרף לקורפוס ההלכתי, שיעבור עכשיו גם הלאה. חלק מהקנון ההלכתי יתווסף אותו חלק שיתחדש שם. אחרי שאני הבנתי אותו, פענחתי אותו, העמדתי אותו על אדנים הלכתיים, עכשיו אני יכול אולי גם לצרף אותו להלכה, ולהגיד שבסיטואציה כזאת וכזאת, אין דיני ממונות, אין בעלות. אם אני לא עשיתי את זה, אז יכולתי להישאר לשעתו, ואני לא יכול לצרף את זה לשולחן ערוך, כי זה נשאר לזמנו ולשעתו. זה לא הופך להיות איזושהי הלכה שאני יודע להגדיר אותה כאיזושהי הלכה גורפת, לסיטואציות מסוימות, אבל הלכה שאני יודע להגדיר מה הגדריה, מתי כן ומתי לא. אם אני יודע להגדיר, זה יצטרף לשולחן ערוך. ולכן, יש פה מצב שמצד אחד, הסיטואציה במצבים קיצוניים, הסיטואציה שהיא יוצרת את הפסיקה, מה שאמרתי קודם, במצבים קיצוניים זה לא רק שהסיטואציה יוצרת את הפסיקה, אלא שאני מנסה להבין איך זה קרה, הרבה פעמים אני לא אצליח. הרי במחלוקת אני כן יכול להבין למה אתה חושב אחרת ממני. אם בעלי התוספות היו נפגשים עם הרמב״ם, אני מניח שהם היו יכולים להבין אחד את השני. זה לא, נכון, אני לא חי שם, אני אולי לא חושב שזה הכי סביר. אני יכול להבין למה אתה חושב כאן, אני יכול להיכנס לנעליים שלך ולנסות להבין את שיטתך. יש מצבים שאפילו את זה אי אפשר לעשות. זה פשוט רחוק מעולמך. הבאנם שלא שמע מעודו זמר, הוא בטוח שכל פעם ששומעים קול של אישה, כל ההורמונים מתעוררים לתחייה. זה לא נכון למי שמכיר את הסיטואציה. לפעמים אולי כן, אבל לא תמיד, לפעמים לא.
אני לא חייב להיכנס לידי אווירה כדי להגיד כל סיטואציה לעצמה את זה. מצבים שאומרים, זמרת, נשים, עושים את הגדרות.
לא, אז אמרתי, אם אתה טוען שזה איסור פורמלי, אני לא מדבר. לכן אמרתי, רק בשביל הדוגמה, נגיד שזה לא איסור פורמלי, זה רק שאלה של מה זה גורם. אם זה שאלה של מה זה גורם, אז אתה מכיר את הסיטואציה. אתה לא יכול...
מה ההבדל בין פורמלי לגורם?
אם זה פורמלי, אני אומר, אין, אסור לשמוע כל אישה, זה לא משנה אם זה גורם לך הרהורים, לא גורם לך הרהורים. אסור לשמוע כל אישה.
ואם אתה מתרץ את זה בטענה שזה...
אני לא מתרץ, אני אומר, איסור הרהורים, לא כל אישה, כל אישה מותר לשמוע, רק אם זה גורם לך הרהורים, אסור לעשות הרהורים אסורים. טוב, צריך להבין איזה הרהורים זה גורם, כמה זה גורם, למי זה גורם, מתי, ואיזה נסיבות. אז מי ש... עוד פעם, מישהו שמסתכל על זה מבחוץ, אומר, אתם כולכם יצר אורז, זה ברור שזה גורם לכולכם הרהורים. הוא לא מאמין לי כשאני אומר לו לא ככה. הוא לא יאמין לי. הוא לא חווה את זה מאוד, זה ברור לו. אבל הוא גם לא מפרגן, אם הוא לא מספיק מפוקח או מפרגן, אז הוא לא מבין שתשמע, בן אדם שנמצא בסיטואציה יכול להגיד לך שאתה לא מבין סיטואציות מסוימות. אתה לא יכול להבין את זה. עכשיו אני אומר, השואה היא דוגמה לסוג הדברים הזה. זאת אומרת, בשואה היו כל מיני פסיקות שאני חושב שאת חלקן לפחות אפשר להבין אחר כך. אבל במבט הראשון זה לא מתאים לשום כללים. זה לא עובד. יש למשל, סתם, שאלות מפורסמות, למה אנשים הורידו את הזקנים? אני אומר, על פי ההלכה, אפילו הרקת דמסנה, ירק ועל יעבור, אפילו הצבע של שרוך הנעל. זה הרי גזרו עליהם בגלל שהם יהודים, אסור לגדל זקנים, אסור... אז איך... עכשיו, הדבר אברהם באמת נשאר עם זקן בגטו. אבל רוב היהודים, כולל המקפידים ביותר, הורידו את הזקן. למה? טוב, אפשר לדון עכשיו מבחינת גדרה. זה פה כבר ההלכה עצמה מדברת על... על 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 כל מזה על שאתה שמעת ההלכה עצמה מדברת על המצב הקיצוני. כן, אבל יש מצבים קיצוניים שהם בכל זאת קיצוניים, עוד יותר קיצוניים משם, לא יודע מה. אני אומר סתם, רק אפשרות, רק להסביר שצריך לחיות את הסיטואציה, צריך להבין הסיטואציה הזאת. זה לא שאתה שמעת שהגמרא דיברה עליה. אני אומר לך, אני הייתי שם. זה לא הם לא דיברו על זה, הם לא הכירו את זה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות גם שאני יכול אחרי זה להכניס את זה לתוך דפוס כזה שאומר שאם כולם ישאירו את הזקן, אז פשוט יהרגו את כל ישראל, יהרגו את כל היהודים, ויש אף אחד. על זה לא דיברו בשעת השמד, דיברו בשעת השמד, בן אדם אחד שנמצא בדילמה, אל תוותר על הזקן או על שרוך הנעליים, אפילו במחיר חייך. האם זה מחיר חייו של כל העם היהודי? או של 50% מהעם היהודי, לא משנה, אני לא מדבר כרגע, כל העם היהודי ממש לא יישאר יהודי בעולם. 50% זה גם, רובו ככולו, זאת אומרת, זה משהו מקרוסקופי, זה לא בן אדם כזה או אחר. מי אמר שעל זה נאמר הביטוי של שעת השמעת? עכשיו, אני לא יודע, אין לי ראיות לפה או לשם. אבל מי שחי בסיטואציה, הוא יכול להרגיש מה נכון ומה לא נכון. אם הוא פוסק שהגיע להוראה וגם חי בסיטואציה, הוא יכול להרגיש את זה. ולכן אני חושב שהמשמעות של איך נוצרות מחלוקות, שעל זה דיברתי פה יותר מדי זמן, בסופו של דבר מובילה בהקשר של השואה לצורת התייחסות או לפרשנות מאוד מעניינת של פסיקות חריגות שהיו בשואה. כי אתה פתאום מבין שהנסיבות באמת יוצרות הלכה שונה, זה לא נגייס, זה לא בגלל שהיית בנסיבות, בוא ננקה את הנסיבות, זה השפיע עליך ולכן פספסת. אני עכשיו חי על הקורסה, אני אגיד לך מה ההלכה הנכונה, שיש בזה גם צד אמיתי, אני לא מזלזל בטענה הזאת. לפעמים באמת המצוקות יכולות לגרום לך בגלל המצוקה לפסוק אחרת, לא בגלל שנכון לפסוק אחרת, אלא כי קשה לך. בסדר? זה בעיה. ולכן אני אומר, יש פה איזון מאוד עדין, אבל לאיזון הזה יש שני צדדים. זה מה שאני רוצה לטעון. טוב, אני רואה שלא הספקתי, אז אולי נמשיך עם זה קצת בפעם הבאה.